החדש עם הרב יצחק פנגר. טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. שנייה, בודקים פה את הסאונד, מנסים לסדר פה את העניינים שיהיה בצורה הטובה ביותר. רק שנייה, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בעזרת השם פה, חודש טוב לכולם. חודש טוב לכולם, אנחנו פה, נדבר פה פאנגר מאחורי המיקרופון. יונתן לדייב הוא הטכנאי שלנו, ואנחנו במתכונת ספירת העומר. פרשת הזריע מצורה חזק חזק ונתחזק, לא עוד לא, חכו, בסדר, אבל בעזרת השם אנחנו רוצים להתחזק בכמה וכמה דברים. בכל זאת השבוע עבר לנו שבוע לא פשוט בכלל, ואנחנו ננסה להתחזק, לראות מה אפשר לעשות כדי לפתוח באמת דף חדש מכל הבחינות. כל אחד מאיתנו בקושי שלו, כל אחד ימים כאלה קצת מאתגרים עוברים על מדינת ישראל, גם עם זיכרון, גם יום עצמאות יהיה השבוע, כל מיני דברים שהולכים לעבור על עם ישראל, מדינת ישראל, ובאמת שרק הקדוש ברוך הוא יודע באמת, באמת, מה הולך להיות ואיך הולך להיות, ובשביל זה אנחנו פה כדי לנסות להתחזק. טוב, מה אני עושה פה? אני מנסה לראות פה לגבי המוזיקה, מה שמו לי, אוקיי, בסדר. טוב, אז מה נתחיל? מה אתם רוצים להתחיל? אולי נתחיל באיזשהו מחקר מעניין. מחקר שהיה לפני הרבה מאוד שנים, אבל לא ממש. מחקר שנעשה ב-2009 למניינם. זה מחקר שנעשה בעצם בארצות הברית. עיר שנקראת פרנינגהם. פרנינגהם זאת עיר שחקרו אותה במשך 32 שנה. והמחקר הזה הראה דבר קצת מפחיד, אבל אמור לחזק כל אחד מאיתנו גם בצורה חיובית, שלמעשה כל אחד מאיתנו ירצה או לא ירצה, הוא מדבק. מדבק פירוש דבר שמה שאנחנו עושים או מה שאנחנו לא עושים, עובר גם לאחרים. אם נרצה או לא נרצה, כל דבר שאנחנו עושים מדביק אחרים, עד כדי כך שזה מדביק אפילו לשלושה מעגלים. ותכף נסביר כל דבר, אבל הרעיון היה כזה. שבדקו אנשים בשלושה מישורים. האחד, מישור של השמנה. אנשים שעולים במשקל או לא עולים במשקל. אנשים שיפסיקו לעשן או יתחילו לעשן. האם זה ישפיע על הסביבה שלהם? וכמובן, רמת העושר. אנחנו הולכים להפוך להיות פה כולם מזכי הרבים, או להבדיל, חס ושלום, שנבין כמה מסוכן להיות ממחטאי הרבים, מה שנקרא. אנשים חושבים שמה, לא משפיע על הסביבה, הרב, אני חזק, אני יודע מה שאני רוצה, מה, אני לא ילד קטן, הרב. אז שימו לב טוב, הכל התחיל בניסוי אחד. תנסו לדמיין, בואו נכנס לתוך הניסוי הזה. תנסו לדמיין שאתם נכנסים לקפיטריה. עכשיו אתם נכנסים לקפיטריה בארצות הברית, וככה זה היה, נכנסו לקפיטריה, אז ככה, תנסו לדמיין שאנחנו עכשיו נמצאים בקפיטריה בארצות הברית. או, נשמע יותר טוב נראה לי. אוקיי, מצוין. אבל הוא לא עולה ככה, טוב. אנחנו בקפיטריה בארצות הברית, ובשלב מסוים אתם נכנסים, וכאשר אתם נכנסים פנימה, אתם רואים שיש שם רק אנשים שמנמנים. בסדר? רק אנשים שמנמנים. וכי נראה לכם שזה ישפיע על הבחירה שלכם? מה תרצו להזמין? מה אתם אומרים? או תראו לכם שאתם נכנסים באותה קפיטריה, אבל כל האנשים שסביבכם הם אנשים רזרזים, שאוכלים רק מאכלי בריאות, כולם אוכלים שם סלטים, וכולם שותים שם מים ומיץ תפוזים מקסימום. האם זה ישפיע על הבחירה של הבן אדם? האם זה ישפיע על הבחירה של הבן אדם? מה הוא יזמין? אוקיי? סליחה על זה, אנחנו פה ככה מתארגנים בינתיים על הסאונד, סידרנו פה עכשיו הכל, יונתן סידרנו פה את הדברים בצורה טובה ביותר, תודה יונתן. אז זהו, התרגשתי, קצת שאני, זהו, אני אתם מרוכז. בואו נתחיל, עוד פעם, נכנסנו למסעדה. האם, ולפי דעתכם, זה ישפיע על הבחירה שלנו, מה נבחר בהתאם לאנשים שאנחנו מסביבנו? שוב, אני נכנס למסעדה, אני רואה שם רק אנשים שמנמנים, ועכשיו תבינו טוב, בכוונה עושים את זה, חוץ מהאדם שעושים עליו את הניסוי, כולם משתפי פעולה, זאת אומרת, כל האנשים שנמצאים בתוך המסעדה, הם משתפי פעולה, הוא לא יודע את זה, כולם בכוונה, אם זה חברות השמנמנים, שמנמנים, הם מזמינים דברים, עוגות, בווריות, סברינות, כל מיני דברים של, שמעלים במשקל מה שנקרא, בסדר? אז גם הם עצמם אנשים שמנמנים, וגם הם אוכלים אכלים שמנמנים. ובאותה מידה, אדם אחר נכנס לאותה קפיטריה, אבל באותו זמן שהוא נכנס, שוב, חוץ ממנו, כולם משתפי פעולה, כולם שחקנים, הוא נכנס והוא רואה שכולם רזרזים ואוכלים מאכלי בריאות. האם זה שהוא רואה את האנשים סביבו ישפיע על הבחירה שלו או לא? לכאורה הוא נכנס לקחת מה שהוא רוצה, לבחור מה שהוא רוצה, לא אכפת לי מה אני רואה סביבי, מה זה קשור? אני יודע מה אני אוהב, אני יודע מה אני רוצה, ואני לא אתן לחברה להשפיע עליי. מה אתם אומרים? השפיע או לא השפיע? מה שאני רואה בעיניים, משפיע עליי או לא? תשובה, ברור שכן, אחרת לא היה לי מה לספר לכם מה שנקרא. זאת אומרת שאנשים חושבים שהם יש להם, לא יש לי בחירה חופשית, אני אבחר מה שאני רוצה, אף אחד לא יגיד לי, אני לא מושפע מאחרים. יקיריי, אתם מושפעים, ועוד איך. תגיד לי בגדול, עם מי אתה מסתובב, אני אגיד לך מה יקרה איתך. לכן אומר ספר חסידים, בסעיף שין כף ג' אומר כך, יותר טוב להתחבר עם עם הארץ שוותרן בממנו, עדיף להיות שלך חבר, אפילו אם הוא עם הארץ, עדיף שתסובב איתו, עם הארץ שהוא ותרן בממונו, במסע ומתן, זאת אומרת הוא באמת מפרגן, הוא נותן, הוא מעניק, צדקות, יפה, מלהתחבר עם תלמיד חכם, שהוא עצרן וקפדן. וואו, מה, עד כדי כך כבוד עליו? זה מה שספר הסדי אומר. אומר שוב פעם, עדיף לך להתחבר עם עם הארץ שוותרן בממונו במסע ומתן, מלהתחבר עם תלמיד חכם שעצרן וקפדן. למה הדברים האלה? א', עבורנו, להבין שעם מי שאנחנו מסתובבים, לטוב או למוטב, זה ישפיע עלינו. זאת אומרת, זה לא רק, אני אתחבר עם התלמיד חכם, ואני לא אלמד ממעשה, ואני רק אלמד את תורתו. לא. אם הוא יש לו גם מידות פחות טובות, אתה תלמד מהמידות הפחות טובות שלו, בסדר? אז כל דבר משפיע על האדם. ולכן בפרשה של השבוע שלנו, כאשר מדובר על אנשים שקיבלו צרעת, או נגעים כאלה ואחרים, שהם מגיעים הן מפאת, הכלי יקר, הן מפאת חטאי הלשון, גסות הרוח, צרות העין, ומסביר הכלי יקר שצרות העין היא ענף, או שהוא ענף מתאוות וחמדת ממון. תדע לך שמי שהוא יש לו חמדת ממון, הוא מתחיל, למה על השני יש יותר? תראה איזה בא, איזה רכב הביא, פס, יפה. אז מפאת שחפצו לאסוף ולעצור הון, צרה אינו להשאיל את כליו לאחרים. אז אם אדם נגוע חס ושלום בצרות עין, אז נגעים הגמלה וכן הלאה. שולחים אותו, אומר הכלי יקר, דווקא לכהנים. למה דווקא לכהנים? שילך למישהו אחר? לא. בגלל שהכהנים לא היה להם חלק ונחלה בארץ. ממילא כל מה שהיה להם, הם זכו משולחן גבוה. ממה שקיבלו את ה-24 מתנות כהונה. ולכן, הכהנים היו ידועים בהסתפקות במועט, כך הוא מביא. במה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. ולא היה בהם צרי עין וקמצנים. שכל מגמת פניהם רק לאסוף כסף הרבה. ולכן, מסיבה זו, בא איש המנוגע אל הכהן, כדי שילמד ממנו להרחיק מעצמו את מידת צרות העין. יפה מאוד. אז אני רוצה להבין את זה לעצמנו, יקיריי. אם עכשיו אדם הוא צר עין, והוא בעל חמדת ממון, אז הוא ילך לכהנים, הוא יסתכל עליהם, כאילו נבח, אז מה אני למד מהם? הם צריכים ללמוד ממני. אני הטייקון, אני ברוך השם מותגים, אני יש לי רכב חדש, תראה אלה, תאמין לי דלפונים, מה? למה שאני למד מהם? תקשיב, אתה תלמד ממי שרק אתה תהיה סביבו. ולכן שולחים אותו בכוונה, אתה תלך לכהנים האלה, אתה תראה אותם, אתה תחווה אותם, ובשלב כזה או אחר הם ישפיעו עליך. יופי. אז מפה כל אחד מאיתנו ייקח לתשומת ליבו, בלי להפחיד אף אחד, אבל עם מי שאתם מסתובבים, איפה שאת לומדת, איפה שאת עובדת, איפה שאתה מסתובב, זה ישפיע עליך במוקדם או במאוחר. עד כדי כך שזה משפיע, שבאותו מחקר שסיפרתי לכם, שימו לב טוב קצת נתונים מפחידים, אבל מחזקים. אז כך, מה קורה אם אדם מתחיל לעשן? בסדר? חבר שלך מתחיל לעשן. אז כך, 61% מהחברים הלא מעשנים שלו עשויים להתחיל לעשן. שמעתם? עוד פעם, אם אדם מתחיל לעשן, אנחנו רוצים לראות פה, לראות איך נהיים מזכה רבים, או להבדיל להפך, בסדר? אדם שמתחיל לעשן, אז המחקר הזה מצאו, הם חקו את המחקר הזה בארצות הברית, בפרנינגהם הזה, באותה עיירה, בעיר הזאת, במשך 32 שנה, תבינו, זה הקיף עשרות אלפי אנשים, אותו מחקר, והמחקר הזה הוציא פרטים, שאדם משפיע על הסביבה שלו, במודע או לא במודע, אבל לא רק על הסביבה הישירה שלו, חבר, שניים, אלא תראו מעגלים על גבי מעגלים. שוב פעם, אז אם אדם מתחיל לעשן, 61% מחבריו הלא מעשנים מתחילים לעשן. עכשיו, 29% מהחברים שלהם מתחילים גם הם לעשן. מה זאת אומרת? זה חברים של חברים. הבנתם? זה מעגל שני כבר. שוב, נגיד, מושיקו מתחיל לעשן, יופי. אז 61% מהחברים שלו עשויים להתחיל לעשן. ו-29% מהחברים של החברים שלו, גם הם עשויים להתחיל לעשן. ועד כדי כך, שבסופו של דבר, גם במעגל השלישי, 11% יכולים להתחיל לעשן, בגלל שמישהו אחד התחיל לעשן. זאת אומרת, מישהו אחד מחליט חלס, אני בא לי לעשן, תגידו לי מה לעשות, מה קרה, אני רוצה לעשן, מה הבעיה שלכם? מה הבעיה? אז אתה הופך להיות מזכה או מכתיז, אתה תחליט, אבל הרעיון העיקרי, שעכשיו אנחנו משפיעים על מעגל ראשון ברמה של 61%, מעגל שני 29%, ומעגל שלישי, כאילו, הם בכלל לא מכירים אותו, המעגל השלישי הזה. הם חברים של חברים של חברים. אבל כל זה מתחיל להשפיע בצורה של, הם קוראים לזה וירוס מדבק. החברה מדבקת. הבנתם? אותו דבר גם אם אתה סובל מהשמנת יתר. אז 57% מהחברים שלך משמנים בעקבותיך. הם מתחילים, תשמע, רואים אותך, אתה דוגמה, אתה דוגמה. אבל בוא ניקח משהו חיובי. אדם למשל שנגמל מאישון, אז הוא מעלה ב-67% את הסיכוי שכל אחד מחבריו מהשנים ייגמל. שמעתם? יפה מאוד. זאת אומרת, אתה יכול להיות גם מזכה הרבים, או להבדיל גם ההפך, נכון? אוקיי. אם אתה חש מאושר, אם אתה מחליט, אז אני מתחזק עכשיו באמונה, בביטחון, בשמחה, בעבודת השם. יפה מאוד. 15% מהחברים שלך גדל, שגם האושר שלהם גדל, מה שנקרא. והחברים שלהם גדל ב-10%. עכשיו, לכאורה, למה אני מחמד את זה? כי תראו מה זה. אדם שמעשן, אז 61% מהחברים שלו אמורים להתחיל לעשן. אבל אם הוא נהיה מאושר יותר, זאת אומרת, בצורה החיובית, רק 15%. זאת אומרת, אתה רואה שיצר רע חזק יותר, אוקיי? אז ההשפעה שלנו צריכה להיות מדודה, ואנחנו צריכים להבין שכל דבר שאנחנו עושים משפיע על הסביבה הקרובה שלנו, הסביבה הרחוקה שלנו, זה הסיבה שבפרשת השבוע שלחו את המצורעים לכהנים, כדי שילמדו מהם, ועכשיו אני מוריד פצצה, בסדר? ברשותכם, אני יכול להוריד קצת פצצות כאן בתוכנית של השבוע, כדי לחזק את עצמי, לא אתכם, אבל לחזק את עצמי. ואומר כך, אני קוראים רב חיים זייצ'יק. רב חיים זייצ'יק מביא את הדברים שלו על פרשה של השבוע בספרו ממעייני החיים חלק ג' והוא אומר כך שנו רבותינו על 11 דברים הנגעים באים על האדם חס ושלום אבל 11 סיבות יש למה נגעים מגיעים לאדם בואו נעשה רשימה זריזה לא את כל 11 אבל תשמעו עבודה זרה חילול השם גילוי עריות גנבות והלשון הרע, ועכשיו תקשיבו טוב, ועל החושב מחשבות של שקר. החושב מחשבות של שקר. זה מדרש תנחומה בפרשת מצורע. מי לא מי שמדבר שקר, זו, שים בצד, זה עוד משהו. מי שאפילו חושב מחשבות של שקר, גם עליו מגיעים נגעים. אוקיי, עכשיו, בוא נבין עד כמה באמת מחשבות הן עוצמתיות. זה חלק מהנושא שלנו, כי בכל זאת, כל אחד מאיתנו מתמודד עם דברים, ואתה אומר, בסדר, חשבתי, עבר לי בראש, הרב, אל תעשה מזה עניין, זה שטויות, מי שם לב, מי יודע בכלל. אנחנו נראה שתכף אנחנו גם משפיעים על אחרים במחשבות שלנו, לא רק במעשים שלנו, זה ברור, לא רק בדיבורים שלנו, זה מובן מאליו, אלא גם על ידי המחשבות שלנו. היה פעם איזה אחד שראו אותו זורק מלח ברחוב אמרו לו למה אתה זורק מלח אומר, כדי שתנינים לא יתקפו אותנו. הוא לא, אבל אין פה תנינים. הוא אומר, ברור, כי אני זורק מלח. בסדר? אז יש כאלה שחושבים שהמעשים שלהם משפיעים, ויש אנשים שאנחנו תכף נלמד, ודאי המעשים שלהם משפיעים, וזה אנחנו, בסדר? אז אנחנו ננסה להבין להם עד כמה המעשים שלהם משפיעים, ואפילו עולם המחשבות. איזה אמא אחת שקנתה לבן שלה. שתי עניבות. עכשיו יום אחד החליט להפתיע אותה, בא עם עניבה אחת. אז היא אומרת לו, אני מבינה שאת העניבה השנייה אתה לא אהבת. לא קשור. צריך לבחור בחיים, נכון? אז כמו שצריך לבחור עניבות, ככה צריך לברור, לברור ולבחור מעשים, לבחור ולברור דיבורים, ולברור ולבחור מחשבות, רבותיי. עד כמה שדבר הזה נשמע לנו, כאילו מי יודע מה אני חושב בכלל. אז ברוך שהקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. כתוב כך, פרשה של השבוע הבא. ואל משה אמר, עלה אל השם, מלמד שהיה משה ואהרון הולכים, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם. בסדר? משה ואהרון הולכים ראשונים, נדב ואביהו מאחוריהם, ואומרים, נדב ואביהו אומרים את אחד לשני, מתי שני זקנים הללו מתים? ואנו נוהגים שררה לציבור. כאילו מתי אנחנו מחליפים אותה, מה שנקרא. מתי אנחנו נכנסים לנעליים הגדולות. אומר מדרש, רבי יהודן בשם רבי אייבו אמר, בפיהם אמרו זה לזה. זאת אומרת, מה ששמרנו כרגע, הם אמרו את זה אחד לשני. אמרו את זה בפה. יופי. רבי פנחס אמר, בליבם הרהרו. שמעתם? זאת אומרת, הם בכלל הרהרו על זה בלב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תתהלל ביום מחר. אל תעוף על עצמך, מה שנקרא בלשון הרחוב. כי הרבה שיחים מתו, ונעשו אורותיהם שטיחים על גבי אמותיהם. שמעתם? זה סתם משפט שצריך להתחזק בו, מה שנקרא. הרבה שיחים מתו, חס ושלום, ואתה רואה, הרבה אנשים, אני אעשה ככה, אעשה ככה. הרבה שיחים מתו, ונעשו אורותיהם שטיחים על גבי אמותיהם. ואז אומר, הממר, אומר רב חיים זייצ'יק, כוחו של הרהור גדול ככוחה של יצירה. כוחו של הרהור, אני אומר את זה עצמי להתחזק, אבל כוחו של הרהור גדול ככוחה של יצירה. אלא שזוהי מין יצירה שאינה מוחשית, אלא היא עומדת ותלויה באוויר, וחותרת ומתפזרת בכל הרוחות. שמעתם? המחשבה שלנו היא מין יצירה כלשהו, שאינה מוחשית, אלא היא עומדת תלויה באוויר, וחותרת ומתפזרת בכל רוחות העולם, ובכל קצווי תבל, נדבקת ללבבות ולנפשות, ויש לה קול, גם בלי אומר, בלי דברים. תראו, זה ציטוטים, זה אמור לחזק כל אחד מאיתנו, יקיריי, אבל תדעו שהמחשבות שלנו, אני רוצה להסתכל על זה בצורה חיובית, שהמחשבות החיוביות שלנו, תחשוב, אתה יושב לומד, יושב לומד, כל מיני מלאכים יוצאים ממך מהלימוד תורה שלך, או אנחנו חושבים דברים טובים, בעזרת השם, איך אפשר לעשות חסד, ואיך אפשר להעביר על המידות, ואיך אפשר לפרגן, ומה שתרצו. כל דבר זה הולך ומשפיע. הוא ממשיך ואומר כך, הערעורים הם שפה בלי דיבור. הם מתקשרים באופן בלתי מודע עם הערעורים של אדם אחר, גם בלי לדבר ביניהם. אתם מבינים? אתה חושב איזה משהו, אתה אומר, אני חושב לעצמי, מה אכפת לך, מה אתה מתערב לי בהירורים, מה שנקרא? לא, ההירורים שלך מתקשרים, אני צטט את הרב זייצ'יק זצל, זה לא ספר ניו אייג' כזה, NLP סטייל, והם מתקשרים באופן בלתי מודע, אומר, עם הירורים של אדם אחר, גם בלי לדבר ביניהם. והירור של אדם אחד, היוצא ממוח ומהלב שלו, פולח את ליבו של האדם האחר, ושני הרהורים נפגשים ומתחברים ביניהם ונעשים כאחד. אוקיי? זאת אומרת שכל דבר שאנחנו חושבים משפיע אחד על השני, וזה צריך אמור לחזק אותנו בעזרת השם, אבל לדעת שכל דבר שאנחנו עושים, שיש לו תהודה. ולכן אומר דבר שמביא את האור החיים הקדוש בפרשה שלנו, שכתוב באור החיים, שאישה כי תזריע, צא ולמד. תראו איך אנחנו משפיעים במחשבות גם על הילדים ברמה כזו אחרת. הוא אומר, צא ולמד מבניו של הצדיק המופלא, חזקיה המלך. כך אומר החיים הקדוש. חזקיה הוא המלך, הרי היה צדיק יסוד עולם, אבל בשלב מסוים הוא הרי לא רצה להתחתן, כי הוא רואה ברוח הקודש, הולכים לצאת מנו. ילדים לא, לא מן השורה, מה שנייה הראשונה, לא, ידים שירדו מהדרך, ואז הוא מחליט שלא מתחתן, כידוע הסיפור, הגמרא מספרת, שמגיע אליו ישעיהו הנביא, ואומר לו, זהו, מת אתה ולא תחיה, נכון? כך אומר ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, אתה לא התחתנת, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה בעולם הבא, סגר לו את השערים. ואז אומר לו חזקיהו, כלי נבואתך וצא, כאילו, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה, מונח צוואר של אדם, אל ימנע עצמו מהרחמים. יופי, נכון. ואז אומר לו חזקיהו המלך, אולי תביא לי את הבת שלך, ואני אתחתן איתה. וממילא, אתה יודע, הזכות שלי ושלך, בעזרת השם, אז יצאו ילדים טובים. וכך היה. ישעיהו הנביא נותן לו את הבת שלו לנישואין. אז חזקיהו המלך, שהוא צדיק מופלא בפני עצמו, מתחתן עם בת של נביא, שמן הסתם נביא הגפן. אבל, שימו לב, אומר החכם הקדוש, בשלב מסוים, בגלל שחזקיהו עברי, אז שלחו, הגיעו שני עבדי מורדך בלדן, אותו קיסר, שלח שני עבדים שלו, אתה יודע, לבקר את חזקיהו, להביא לו מתנות, ועשו להם, הם עשו להם, חזקיהו המלך עשה להם סיבוב, הראה להם את כלי בית המקדש וכן הלאה. ואשתו של חזקיהו, הבת של ישעיהו הנביא, במידה, לפי דרגתה, כן, עשו, אנחנו לא יכולים בכלל להבין את הדברים האלה, אבל היא כנראה ראתה את שני העבדים האלה. ומצאו חן בעיניה במידה כזו, אחרי הדקדוק שבדקדוק. אומר רוחם הקדוש, המשיכה רעה לשני בניה, ויצא מהם מנשה. הבנתם? זאת אומרת שבגלל מחשבה קטנה עבר לה בראש, אופה. אז אנחנו לא ברמה הזאת, אפשר להירגע, כן? ואומר רב חיים זיידשיק, אומר, ונוכל לתאר לעצמנו שכל הרהור שלה היה קצר ביותר, לא נמשך כהרף עין, כחצי שנייה, הרהור שעבר וחלף, בלי כל הכנה ובלי כל ידיעה, דק מן הדק, מכל מקום. עשה רושם, ורושם נורא, שנולדו ממנו שני בנים רעים. וואו, טוב, אז בלי לחץ עכשיו, לא קשור, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, הילדים גם על עצמם, שאף ילד לא יגיד, עכשיו הבנתי למה אני לא, מה קשור? אתה תיקח אחריות על עצמך, ואנחנו ניקח אחריות על עצמנו, ונבין שכל מעשה שלנו, הן מעשה, הן דיבור, הן מחשבה, משפיע על הסביבה, וכל אחד מאיתנו יכול להיות מזכה הרבים, או חס ושלום, אתה יודע, יופי. אז איך אפשר לנצל מזה? הרב, הפחת אותנו. איך אפשר לנצל? אז כמובן שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק, אבל בוא נקרא את הרב ירוחם לייבוביץ' זצ"ל בספרו דאס תירא, ששם הוא מביא על המרגלים, וזו הדוגמה הכי פשוטה, אומר, ויבואו עד חברון, כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות. למה כלב? כלב בן יפונה, הרי זה דרגה שלו, הוא התחתן עם בתיה בת פרעה, בן אדם שבאמת משכמו ומעלה ייכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, הוא היחיד יחד עם יהושע בן נון, בן אדם שהוא, מה, הוא יסחף אחרי חברה רעה? נו, מה אתה רציני? זה בכל זאת, הוא מפחד הרי. והוא הולך ומשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. אומר הרב ירוחם לייבוביץ' זצ"ל, אומר כך, אדם הנמצא בין חברים רעים, נצרחו להשתתחות על קברים להינצל מעצתם. עד כדי כך, היא אומר, הסכנה והפחד שלא יניסת להם. וואו. ואלמלא הרבות בתפילה, זה היה קורה. זאת אומרת, אפילו כלב בן יפונה, שהוא לא ילד צעיר, הוא לא סתם נסחף אחרי חברה רעה, בכל זאת, אם הוא יהיה עכשיו 40 יום, אפילו לא יותר מזה, 40 יום, עם אנשים בדעה אחרת, עם סגנון אחר, עם השקפה אחרת, זה ישפיע עליו. ממשיך הרב לייבוביץ' ואומר כך, זה כמעט נגד הטבע שלא יהיה נכנע להם. שמעת? כמעט נגד הטבע, שעזוב את כלב בן יפונה, בוא נדבר אלינו עכשיו, שאם אני מסתובב עם אנשים מסוימים, אתה מסתובב עם אנשים מסוימים, את מסתובבת בעבודה, בלימודים, לא אכפת לי, אני אומר, זה כמעט נגד הטבע שלא נכנע להם. יודע אני, אומר, עכשיו תראו איזה הקדמה, יודע אני שאתם שומעים ומשתעים על דבריי, ועל התפעלותי מזה. הוא מדבר לבחורים ששומעים אותו. הוא אומר, מן הסתם, כאילו, מה הרע, אתה מגזים. הוא אומר, איש בא בימים, ואיש צעיר, קשה לנו להידבר יחד. אני מסכים. תבינו, אולי אתם לא מבינים, אני אדם מבוגר, אתם בחורים צעירים. הוא אומר, אתם צעירי ימים אתם. וטרם נקלטו אצלכם העובדות והניסיונות מהם ללמוד דרכי החיים ופתרונם. אבל אני אומר, אני זקן, אומר. אני כבר מן החיים היום יומיים, כבר ראיתי והוכחתי לדעת שוודאי כי אין מספר לחללי חברים רעים. יפה. רק אומר, איש צעיר חושב לעצמו, כי הוא לא מתפעל מכל מי שהוא, וכשאני רוצה בדבר, אני כאילו מתרחק מהחברים, אבל אם אתה רואה שרק אומר, ישוע בן נון וכלב בן יפונה, ניצלו מחברים רעים, אך ורק בריבוי תפילות, ושיטוח על קברי צדיקים, אז כמה אם כן ישים האדם עינו וליבו, בכל עמלו להתרחק משכן רע, ולהידבק בחברים טובים. אוקיי, יפה. אז העבודה שלנו זה להבין, בואו נבין שאנחנו משפיעים לטובה גם. עזוב לרע עכשיו, לרע, אנחנו משאיר לכם, נתחזק, וגם לי כמובן. אנחנו מתמקדים בנושא של איך אני יכול באמת לחזק אחרים, איך אני יכול לעודד אחרים. אז קודם כל אנחנו נתחיל בעצמנו, ואחרי זה אנחנו נעבור גם לאחרים. אז בואו נשמע את אהבת תורה, היא רצון שיהיה לכולנו. מוטי וייס וארי גולד, בבקשה.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצמו. חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצום. חיים של ברוכו, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצום. אוי אוי אוי
תורה ויראת שמיים. אוקיי. או, 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 רגע, 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 לסנו פה סטופ, שנייה, אופה, זהו, אתם רואים? צריך לשים פה ספודופ בין השירים, בסדר השם. טוב, אז אנחנו ממשיכים עכשיו בדברים שלנו, בסדר השם, בואו ניגע בכמה נקודות חשובות. אז אנחנו פרשת נגעים. פרשת נגעים אמורה להחזיר לנו קצת את ההבנה שאין מקרה בעולם. כך מביא ספר החינוך, מצוות עניין תומת מצורה, אומר כך, והוא התנהג על פי תורה הכתובה כאשר יצבנו הכהן, ולא ייקח הדבר כחולי הבא במקרה. אל תחשוף, זה הייתי מצונן, וזה, אתה יודע, לא. אלא ייתן על לב, שידע כי גודל אבונו גרם אותו. תדע לך שאין מצב בעולם שאתה לא אחראי על זה. עכשיו, זה דברים שצריכים להתחזק מהם. משורשי המצווה אומר הרב, שלקבוע בנפשותנו כי השגחת השם ברך הוא פרטית על כל אחד ואחד מבני אדם. יהיה רצון שנתחזק בזה, יקירה, אני אומרת לעצמי, שיש השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד מבני אדם. וכי עיניו פקוחות על כל דרכיהם. בסדר, הקדוש ברוך הוא יודע שקשה לנו, יודע שאנחנו משתדלים, יודע שיש לנו תעליות וירידות שלנו, וזה הכל רק בגלל בעיה אחת, זה לא שלנו, זה השעור שבעיסה, זה יצר רע. אם לא יצר רע, כל אחד מאיתנו קודש קודשים בינינו. אז יצר רע, אז כאילו אנחנו לא אשמים, לכאורה. אבל אנחנו לוקחים אחריות על חיינו ורוצים להתחזק בעזרת השם. לכן עוזרנו אומר, לתת אל לב, אל החולי הרע ולחשוב כי הוא החטא גרם אותו. כבר אמרו זיכרונה לברכה כי בחטא לשון הרע יבוא ברוב, כאילו ברוב המקרים זה כך, ולא ניקחנו דרך מקרה. אז זו העבודה שלנו להבין שכל דבר שקורה לנו בחיים הוא בהשגחה הפרטית, וזה לא רק מחלות שאתה אומר, טוב, זה משמיים. בוא נתחזק שמשמיים זה גם כל מה שאחרים עושים לנו. בסדר? זה מהרמה הכי פשוטה, מה שאשתך אומרת לך, מה שבעלך עושה, מה שהילדים, השכנים, כל דבר, מהפרט הכי קטן, ועד לדברים הכי גדולים. מכירי, היינו עכשיו ביום השואה, מדינת ישראל החליטה לאמץ את יום השואה, או לאמץ, להגדיר את זה, לתקן את יום השואה בתאריך שמבחינת כבר הרבנות הראשית לישראל, לא קיבלה את זה כבר מההתחלה. הרבנות הראשית קבעה את העשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, זכר גם לקורבנות השואה. וזה עוד קדם, עוד הרבה לפני, אני אומר לכם, לקום המדינה אפילו. זאת אומרת, התקנה הזאת של העשרה בטבת, שזה יום הקדיש הכללי, זה היה עוד לפני, כמובן, התקנה של אותו יום של מרד גטו ורשה. פרוץ מרד גטו ורשה, זה מה שהמדינה החליטה שהיא רוצה לציין כמאפיין לשואה, וכמובן ידוע, בואו נלמד זכות על עם ישראל. הם עשו את זה כנראה, איך נגדיר את זה? הם לא הכירו אולי את הגבורות האחרות שהיו, שזה הרי מרד גטו ורשה ודאי ודאי לא מאפיין את, לא את השואה ולא את הגבורה שהייתה שם, כי הגבורה שהייתה שם היא גבורה לא של 300-400 איש שהיו שם במרד גטו ורשה, בסדר? הגבורה הייתה של מיליונים, מיליונים. אם כבר הזכרנו את גטו ורשה, בגטו ורשה, סתם כהשכלה כללית, אסור היה בשלב מסוים, הגרמנים נתנו חוק שאסור להתפלל במניין. יש איסור להתפלל במניין בגטו ורשה. יופי, כמה מניינים היו שם, אתם יודעים? אחרי האיסור, אחרי הקורונה, מה שנקרא הסגרים, בסדר? כמה מניינים היו שם? אז היה שם 600 מניינים בכל יום, בסדר? אתה יודע מה זה קרה גבורה? 600 מיליונים שאם תופסים אותך, לא עכשיו ייתנו לך איזה כנס, אתה תדביק אותו באיזה קצת קורונה. אלא אני מדבר איתך שמוצאים אותך להורג. 600, אם זה 600 מיליונים, אז לפחות 6,000 איש, כן? מינימום של 10 אנשים כל מיליון. כל יום 3 תפילות. זו גבורה. גבורה של אנשים שמבטרים על הלחם שלהם, מה שנקרא. זה, תכף נדבר על זה, אבל מבחינתנו, כשמדבר על השגחה פרטית, זה לא רק צרעת פה, צרעת שם, שגם זה דברים חשובים, ברור. זה לא רק שאשתך אמרה לך ככה, בעליך אמרה לך כך, זה גם נכון. אבל זה גם לדברים גדולים. זאת אומרת, זה גם למה שקורה באיראן, ומה שקורה עם החיזבאללה, ומה שקורה עם החמאס, ומה שקרה, כן, גם בשואה. בסדר? זו עבודה שלנו שאנחנו צריכים להתחזק בה. כמובן שאם נחלק את עם ישראל, אפשר לחלק אותם שלושה סוגי אנשים. יש את הסוג הראשון, שזה אנשים המאמינים, שטוב, מקבלים הכל באהבה, מה שנקרא, כי זה רצון השם, ואין פה הרבה מה להתעסק עם זה, מה שנקרא. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. השואה לא מפעילה אף אחד שמכיר את התורה. למה? כי אם אנחנו נסתכל רגע על פרשת בחוקותיי, בסדר, פרשת בחוקותה, רק את הכללות שיש שם, חז ושלום, כן? את הפרשת כי תבוא בדברים כפחת, רק תעבור על הכללות, זה מילה ומילה מה שהיה בשואה, בסדר? או סתם אפילו פרשת וילך, וחרה אפי ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, תבין שיוכלו אותנו מה שנקרא, ומצאו רבות, רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא כי אין אלוקי בקרבי מציון יראות האלה. זאת אומרת שאנשים יגידו כאילו איפה אלוקים מה שנקרא, תראה מה קורה לנו. בהמשך הפסוק אחרי זה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. על כל הרע אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. ושפונים אל אלוהים אחרים, זה לא צריך דווקא איזה פסל או משהו אחר, זה כל מיני אמונות אחרות, מלבד אמונת האלוקים הטהורה. לא ככל הגויים בית ישראל, אין מה לעשות, אנחנו שונים מהם, ואנחנו לא נהיה אף פעם כמוהם, וכמובן שזה לא רק הגרמנים, בשואה היו גם פולנים ורוסים ואוקראינים וליטאים. אתה יודע, אתה רואה איך עכשיו כל העולם מרחם על הליטאים, על האוקראינים. זה יפה, טוב מאוד, צריך לרחם עליהם, ברור. אבל אתה מבין, איפה כל אלה היו שיטת השואה, אתה מבין? אז כמובן זה גם משמיים, זה גם משמיים שהוא מביא עלינו את העמלק דאז, לא נגיד שהיום, אבל את העמלק דאז, ככה הרי מבין בשם רבי יוסף חיים זולנפלד הידוע, שכאשר הגיע לפה וילהם השני, אותו קיסר שאז הוא השך לגרמניה, אז הוא מגיע לפה ב-1998, כמדומני, הוא מגיע, 1898, סליחה, כשהוא מגיע לפה, אז הוא היה מנהיג של גרמניה, הוא מגיע לירושלים, תראה, אנשים באו לכבד אותו, גם גדולי ישראל, רבי שמואל סלנט, היה עוד, עיסא ברכה, רב, נזכה, אל השיר נראה לי, כן, חוץ מרבי יוסף חיים זולנפלד, חוץ מרב יוסף חיים זולנפלד, והוא אמר שלא חולקים כבוד למלך של עמלק, כך הוא אמר, לא חולקים כבוד למלך של עמלק. ואז היה מופקע, מה קשור 1898, זה נדבר פה הרבה לפני, בכלל מי דמיין. אבל אתה רואה, אתה רואה שבצורך העניין שיש דברים שהם לא השתנו, ועשיו שונא ליעקב, וזה תמיד יהיה ככה, אבל עבורנו צריך להתחזק שוב פעם בהשגחה הפרטית. בואו נקרא לכם רגע את קובץ מאמרים, אבל יכולים וסרמן לצל. אומר, תכונה היא באדם לזכוב לזכותו את כל הישגיו. אדם שמצליח, תקשיב, ברוך השם, ברוך השם, תבין, עשירות, כבוד, וכל דבר טוב אשר מתארה לו, כל דבר שקורה לבן אדם זוקף לזכותו, אם זה טוב. הוא רואה בכל אלה תוצאה מכישרונותיו, כוחי ועוצם ידי. לעומת זאת, כאשר מתרחשים אצלנו, אומר, מקרים ומוראות רעים, אז אומר, הוא יורד מטה ונמצא במדרון, הוא תולה את החיסרון באחרים ובסיבות חיצוניות. זאת אומרת, שאתה מצליח, ברוך השם זה אני, אבל שאתה לא מצליח, נא, שמו לי רגל, תראה איזה אנשים יש בעולם, עשר שעים, נכון? הוא אומר, את התופעה הזאת אנחנו רואים גם אצל העמים, הם תולים את הסיבות למשבר, כל מיני משברים, בסיבות חיצוניות ובלתי תלויות בהם. מאשימים אחרים בצרותיהם וסבלותיהם. שונה היא לעומת זאת השקפת התורה. אנחנו צריכים להתחזק מהי השקפת התורה אומר. בעת שהשבטים עמדו במצרים, בפני סכנה של חשדות ורדיפות, שאותם יזם משנה למלך, יוסף הבלתי מוכר הוא קורא לזה, מיד עמדו ואמרו, אבל אשמים אנחנו. שמעתם? לא, איזה משנה למלך לא נורמלי, הוא לא, הוא קיצוני, הוא לא, אבל אשמים אנחנו. אין זו רעתו של המשנה למלך או סיבות אחרות, אלא אנו הבאנו זאת על עצמנו. כל מה שהתרחש, גם לא היה מקרה ביניהם, בעיניהם, והם לא יססו להכריז מה זאת עשה אלוקים לנו, כיוון שהם ידעו היטב שהשם ברך הוא מסובב כל הסיבות. יקיריי, זה עבודה שלנו לדעת, של להתחזק בהשגחה הפרטית, אם זה מתחיל מהמצב שלנו, של פרשה של השבוע עם מחלות כאלה ואחרות, חס ושלום, כן, כמו צרת או מחלות אחרות, ברור שזה יד ההשגחה. ככה זה גם אנשים אחרים שזה אמר לי ככה וזה עשה לי ככה, וככה זה גם כל מה שקורה עם ישראל. מה שיקרה עם איראן, מה שיקרה עם החמאס, עם החיזבאללה, ויש הרתעה, אין הרתעה, זה הכל השתדלויות, תחמדות, אבל שורה תחתונה, מה שיהיה ככה גזרה חוכמתו יתברך. ויקראי, זו עבודה שלנו, לדעת שהכל בידי שמיים, חוץ מדבר אחד פה, אלוקים משאיר לנו את העבודה, כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ולכן העבודה שלנו, שאם כבר עברנו את יום השואה והגבורה, שנתחזק בגבורה האמיתית, בגבורה של מסירות נפש, בגבורה של ילדים, של אמהות, של הסיפור הידוע של רבי יוסף קליינמן, אותו עד במשפט אייכמן, עם אח שמו וזכרו אייכמן שהביא אותו פה, אותו צורר נאצי באו במשפט הזה, הביאו עדויות. אחת מהעדויות היה של יוסף קליימן. והוא מתאר את הסיפור הידוע, שאומר, ראיתי באחד הימים, שהוא מספר מה היה באושוויץ, הוא אומר, באחד הימים ראיתי את עוזרו של מפקד הצריף הולך עם צינור גומי להקות מישהו. תבינו, זה מחזה, אומר, אנחנו נמצאים בצריף, אין להם איך להגן, אין שום דבר, מגיע מפקד, עוזרו של מפקד הצריף. אין מי שיגיד לו מה תעשה, מה תפעל, תבין? עם צינור גומי להקות מישהו. אומר, ירדתי מהדרגש ורציתי לראות את מי הולכים להלקות. בואו נראה מה קורה פה. וראיתי שהוא מצווה את אחד הנערים, כבן 14, לרדת מהדרגש, או מהדרגש, והתחיל להקות אותו. תבין, הוא מספר את זה בעדות של במשפט, שאותו העוזר מפקד לוקח את הבחור, מתחיל להלקות אותו עם מקל כזה של צינור גומי. עמדנו שם כמה נערים, אומר, והסתכלנו במחזה. מחזה כזה, אומר, אפשר לראות הרבה פעמים. אבל הפעם קרה מקרה מיוחד. מה קרה? הוא אמר שהנער הזה, שהיה בן 14, הוא לא צעק, הוא לא בכה, הוא לא הוציא הנחה. עמדנו מסביב וספרנו את המלכות. תחשב עכשיו. קצין הגרמני מחשימו וזכרו מלכה אותו מלכות, וכל מכה, לא יודע, לא חוויתי, אני עושה שאני לא יחווה את זה הפעם, וזה נראה לי כואב ברמות, בסדר? וספרנו 20 מלכות. תחשוב, כל מכה זו מכה. הוא אומר, ואני, הוא לא מוציא הגה, זה לא שהוא אילם, ממש לא. לא צעק, לא בכה, לא הוציא הנחה, כלום. 30 מלכות. וכולנו משתוממים, הוא אומר. איך הוא לא מוציא קול? כאילו, מה זה? דבר כזה, מה לא ראינו בחיים. ואחרי המכה 40, הוא אומר, הפך אותו סגן המפקד של הצריף על הארץ, והמשיך להקותו על הפנים עכשיו, שם ירחם, על הרגליים, והוא לא הוציא הגה. הוא סיים להקות אותו במכה 50, ויצא. 50 מלכות הבחור הזה מקבל. עזרנו, אומר לנער לקום, שאלנו אותו, מה עשית? כאילו, למה הרביצו לך? למה הכו אותך? ואז הוא ענה, זה היה כדאי. הבאתי לחברים שלי כמה סידורי תפילה, שיהיה להם במה להתפלל. זה היה כדאי. שמעתם? הרביצו לו 50 מלכות, 5 מלכות, זה מספיק, אני אומר לכם. זה היה כדאי. לא כי הוא הביא אוכל, מה אפשר לעשות, צריך לאכול. לא בגלל שהוא הביא אוכל, לא בגלל שהוא, לא יודע מה, הביא כסף. דבר אחד, הביא כמה סידורי תפילה, שיהיה להם להתפלל. ירצו שככה נתחזק.
כמו מהגר, תמיץ את האחר. אני לא מבטר, לא מבטר, לא מבטר. על הגדר שהוא לומד לדבר, הולך וחוזר, הולך וחוזר, לא מבטר, לא. כל כך הרבה יופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת, רואה את היופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת. רוצה להבין מה אצלך מבפנים, אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא ממהר. צחוק הילדים ירפא את השנים, אני רואה ימים טובים, ימים טובים. כל כך הרבה יופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת, רואה את היופי שושנה של אור כי גר הייתי בארץ נוכריה עכשיו אני בבית בבית גר הייתי בארץ נוכריה עכשיו אני בבית בבית כחר ביופי עולה מתוך הקושי פרח של אמת פרח של אמת אני רואה את היופי עולה מתוך הקושי שושנה של אור פרח של אמת אמת
ירח של אמת. טוב, יקיריי, תקשיבו. אז הגענו למסקנה שא' יש השגחה פרטית, זה ברור לנו בכל רבדי החיים, בכל הדברים. אמרנו שהמעשים שלנו ודאי משפיעים גם על הסובבים שלנו, אבל לא רק המעשים שלנו, אמרנו גם הדיבור שלנו וגם המחשבות שלנו. בסדר? להיזהר, אני אומר את זה לעצמי להתחזק בעזרת השם. עכשיו אמרנו שמעבר לדבר הזה, אני רוצה שאנחנו ניקח אחריות למעשים שלנו. עכשיו שאני אומר אחריות למעשים שלנו, פירוש דבר ברגע שאתם גם מתלוננים על מישהו. שוב כך וכך וכך. בוא נבדוק. האם אנחנו לא גרמנו לו ככה להרגיש או ככה להתנהג? בואו ננסה לחשוב האם אני יכול לקחת את האחריות על עצמי מבחינת הכל. זאת אומרת, אם אני רוצה לשנות גם את מישהו, אני אשנה את עצמי ובעזרת השם הדברים לא ישתנו אצל אחרים. אבל בשביל זה צריך קצת לראות אחרת הדברים. אז לצערנו הרב, השבוע... מה זה השבוע? זה היום שלישי, רביעי, כבר לא זוכר, אני... נפטר שמואל סגל היקר. שמוליק סגל, אולי חלק מהמאזינים לא מכירים, אני גר בקריית ספר, ואני מתפלל במניין של ותיקין, בבית כנסת אנש ירושלים, ושם הגבאי היקר שלנו, איש רב פעלים, שמוליק סגל, זיכרונו לברכה, ואני אומר, זה קשה לדבר עליו בקטע כזה, כי אני רגיל לראות אותו כל יום, כל בוקר, הבן אדם היה מגיע ראשון בראשוני, פותח את הבית כנסת, אני אפילו יודע באיזה שעה, אני חדה אמת, אני אף פעם לא הצלחתי לעקוף אותו, מה שנקרא, ואני מגיע מוקדם, אני אומר לכם, חמש הבוקר זה כבר מאוחר, אבל הוא תמיד, תמיד נמצא שם. וזה, אני לא יודע איך הבית כנסת ימשיך בלעדיו, זה לא רק להיות גבאי לפתוח, זה הכל, כולל הכל, גם מפקד זקה, גם איחוד הצולה, גם מדה, הכל, כולל הכל, זה בן אדם רב, פעלים, זה הרגשה מפחידה. קיצור, אז בהלוויה, פגשתי את מושי מנס, מושי מנס, גם כן יהודי יקר מאוד מקריית ספר, שהיום נמצא כיכר השבת, ואני פוגש אותו ככה בדרך, ואומר לי, פגע, את הסיפור שאני סיפר, שכתבתי, אז הוא שולח לי את הסיפור, ובואו נקרא לכם, סיפור ממש חמוד, שינסה לחזק אותנו קצת, איך באמת להסתכל, אם זה השגחה פרטית, אז קצת גם בבחירה שלנו, איך מסתכלים על השגחה פרטית. וזה היה חודשיים אחרי שהוא, הרי מושי מנס עבר, הוא טבע, הוא היה צולל, זה נקרא צלילה חופשית. צלילה חופשית פירוש דבר בלי בלונים. אתה לומד איך לפתח נשימה נכונה, ואתה יכול לרדת מתחת למים, למעלה משתי דקות, שלוש, אפילו יותר, זה טכניקות מסוימות, ומשהו השתבש, והוא איבד את ההכרה, עבר החייאה, היה מורדם מונשם, וברוך השם עבר שיקום, והיום הוא ברוך השם מעולה. אז הוא כתב את זה חודשיים אחרי שהוא בעצם טבע, היה בית חולים, והוא מספר שהוא שכב ככה במיטה שבקצה המסדרון. טוב, פנימית א', תל השומר. בחדר לידי, היו כל מיני בכירי משרד האוצר, והיה מבוגר שעבר את הגב וחבדניק. בסדר? אז בכיר משרד האוצר, מבוגר שעבר את הגב וחבדניק. שעה שתיים בלילה, אומר. אני שקוע ברחמים עצמיים, אתה יודע, שקורה לך משהו לא טוב, אתה מרגיש למה אני, מה רוצה מני, מה יהיה עכשיו, איך אני אסתדר, מה עם הילדים, מה עם עצמי, אין לי כוח לכלום, בא לי חשוב למות וכן הלאה. אני קצת מוסיף, אבל זה אומר, הייתי שקוע ברחמים עצמיים. לא ישן, לא ער, חושב וחושב. מרגיש שמח, עצוב, מסכן, בר מזל, לא סגור על עצמי, עם עצמי. אפילו אתה מרגיש כי אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי, מי אתה לא יודע מה אני רוצה מעצמי. פתאום אומר, המבוגר מהחדר הסמוך התחיל לצעוק מכאבים, מקלל את כל העולם, ואח שלו, מה שנקרא. טוב, הרופא תורן מגיע, הולך בצורה שכאילו, הרופא עצמו, די, שיגמר הלילה כבר, שיגמר הלילה, אין לי כוח. הוא קורא לו עוד אח ועוד אחות, והם מטפלים במבוגר. ונראה לי שהם מטפלים בשם. טוב, החדר מריח לא טוב. החבדיק יוצא, והוא רואה אותי יושב על המיטה. אז הוא ניגש אליי. ואומר, תוכל לעשות איתי הכנסת אורחים? בשמחה. אז הוא חושב שאני אשב לידך. והוא מתיישב ליד המיטה שלו. החבדניק מתיישב בקצה המיטה של משה מנס. החבדניק שואל אותי את משה, מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר, מה זה משנה? אז הוא אומר, אני כאן בטעות, הוא אומר. ולמה אתה כאן? אז הוא מספר לו על התביעה וכן הלאה, שכל מה שהוא עבר. ואז ככה אומר שנינו, החבדניק ואני בפיג'מות של בית חולים, יושבים ומדברים במיטה שבקצה המסדרון. ואז, אומר, החבדניק, בן 45 הוא היה, אבא למלא מלא ילדים, הוא כותב, יש לו חנות מצליחה, אדם מתוק מתוק, איש מלא אופטימיות, חוכמת חיים, מדברים על זוגיות, ילדים, קשיים, פרנסה. ואז שתיים בלילה, שאנחנו עייפים, פתאום הוא אומר לי, משה, אני יכול לשחק איתך משחק? אז אמרו לו, בסדר, ברור. אבל נראה לי שכאילו, איזה משחק בדיוק. אז אומר, כלומר, המשחק הזה אך שמח. תקשיבו טוב. משחק שנקרא אך שמח. מה זאת אומרת? כל אחד בתורו נותן סיטואציה של אך. אך הכוונה היא אוף, אוף, כזה דבר. והשני צריך להגיד, מה השמח באותה סיטואציה? שמעתם? הנה, פעילות לשולחן שבת. כל אחד אומר איזושהי סיטואציה של אך, כאילו, אוף, קרה לי כך וכך. והשני צריך למצוא את האח שמח, כי בכלל אתה שמח בתוך הסיטואציה. למשל, אומר, העבירו את המיטה שלך למסדרון. לכרוז דבר מעצבן, זה אח, זה כואב. אבל אתה צריך למצוא מה המשמח בסיטואציה. למשל, אומר, זה משמח כי זה כבר אומר שמכאן אתה יוצא הביתה. זה מקרבים אותך ליציאה. זאת אומרת שאתה יכול לבחור באיזה שירותים אתה משתמש, בכל המחלקה, וזה משמח כי יש לך חדר פרטי. וככה התחלנו לשחק. טוב. אז הוא אומר לו, משה מנסו, שאולי את החבדניק, תגיד לי, מה משמח שאנחנו עירים פה בשתיים בלילה? אז הוא אומר, קלה קלות, שביום נוכל לישון יותר טוב. בסדר, אנחנו עירים בלילה, מחר נרביץ שינה, בעזרת השם. טוב. אז הוא אומר, תגיד לי, משה, מה משמח בחולה, שבגלל הסכרת, הורידו לו את הרגל, חס ושלום. אז משה מנסו, אמר לו, קל וכם, אומר, קלה קלות, חבדניק, אני עונה לו. הוא לא צריך לחפש גרביים, תואמות, בבוקר. וככה הם ממשיכים וממשיכים ברמה של אך שמח. ואז מספר החבדניק הזה שהוא למעשה, למה הוא כאן, הוא עבר אירוע מוחי. ובשלב מסוים האירוע הזה הוא בתחושה, והוא צריך היום שיעזרו לו כל מיני דברים הכי, הכי, הכי מינימליים. אבל גם בזה הם יושבים שם, תוכלי אני לא ארחיב, אבל הם נשארים שם ומתחילים למצוא כל מיני דברים טובים וכל מיני דברים פחות טובים. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לקחת את זה ללב שלו. נכון, יש השגחה פרטית. אבל זה לא סתם השגחה פרטית, כאילו, לא יודע מה, כמו להבדיל, איזה משטרה שעודפת לכם בן אדם, תפסו אותו, הנה, זה השגחה פרטית. נכון, אבל אני רוצה למצוא את הדבר הטוב בהשגחה הפרטית הזאת. ובואו נגדיר את זה ככה, אם זה בן אדם לחברו, אלו שמקבלים אותנו איך שאנחנו, הם חברנו, ואלו שלא, הם המורים שלנו. עוד פעם, אלה הם שקבלים אותנו איך שאנחנו, הם חבריך, מה שנקרא, ואלו שלא, הם מוריך. וכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה, שיש לנו מורים, הקדוש ברוך הוא, שולח לנו מורים, מורים לסבלנות, מורים לכעס, מורים לכל דבר כזה או אחר, והתפקיד שלנו זה קצת ללמוד, להסתכל מחוץ לקופסה, לא רק מה לא, אלא גם מה כן. תן לכם דוגמה למשל. תראו לכם עכשיו, היו שואלים אתכם ככה. לאיזו, זו שאלה ששאלו באחד האוניברסיטאות בארץ, אני אגיד לכם איזה. לאיזו אינפורמציה טכנית אתם זקוקים כדי לתכנן צינור להעברת דם מאשדוד לאלת? אני שואל אתכם עכשיו, איזו אינפורמציה טכנית אתם זקוקים כדי לתכנן צינור להעביר דם מאשדוד לאלת? טוב. אז זו שאלה ששאלו באחת האוניברסיטות בארץ, והם התחילו לנסות לחשוב מה צפיפות הדם, הזווית האופטימלית הרצויה לצינור, ואיזה חומר לייצר את הצינור, כל מיני דברים שלא יהיה קורוזיה, קורוזיה זה כמו חלודה, וכהנה וכהנה נושאים, משימה כזאת ביקשו מתלמידי הטכניון, זה היה שנת 1961 למניינם, וכל התלמידים נכשלו. למה? מי ששאל אותם היה נשיא האוניברסיטה, והוא אמר, והוא מצטט, אני מצטט מהציטוט שלו, הוא אומר ככה, לא ביקשתי מכם לבחון את יכולת התכנון שלכם באמת לצינור דם. רציתי לבחון את הרגישות המוסרית שלכם. זאת אומרת, איש מכם אמר, לא שאל, מדוע צריך בכלל צינור? להעברת דם מאשדוד לאילת, של מי הדם הזה? מי שפך אותו? מאז כתוב שכל סטודנט שלומד בטכניון חייב לקחת קורס בלימודי רוח מהמחלקה לימודים הומניסטיים בטכניון. זאת אומרת שתלמד להתחיל לראות קצת מעבר לקופסה, קצת לעבר ממה שאתה רגיל להסתכל, מה שאתה רגיל לראות. וזו העבודה שלנו, יקיריי, אני אומר את זה לעצמי, כל אחד מאיתנו צריך לראות טיפה מעבר. אז אם זה נגעים שבאים על האדם, זה סיבה אחת, ואם זה מה הנגע הזה בא ללמד אותי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי מהנגע הזה? וזה נגע בחס ושלום בפרנסה, זה נגע בדברים כאלה, כידוע שבעקבות כל הנגעים, מה הם זכו עם ישראל? טוב, את זה אנחנו נלמד אחרי יקושבקי. קצת יקושבקי וכבר חוזרים. שיביתי השם.
Oh, my, so much, oh, my, leave me.
בטח, וזה עוד עושה... טוב, בוא נמשיך אנחנו בדברים שלנו. אז ככה, עכשיו היה גם השבוע היה הכנסייה הגדולה של לב לאחים, כידוע כל שנה. זכורה אני לפני כמה שנים שמעתי פעם מלעזר סורוצקין, שהוא סיפר שהוא... בהתחלה של לב לאחים, הוא היה עובר גם על הצ'קים, אתה יודע, אנשים נותנים צ'קים תרומות, רואות קבע, הוא היה עובר על הכל כמנכ"ל לב לאחים. יום אחד הוא נתקל בצ'ק שהגיע בדואר על סך של 10 דולר. שאלה, $10, נחמד, אתה יודע, בהוראת קבע זה מובן, אתה יודע, אתה עושה הוראת קבע כמה שאתה רוצה, אבל בצ'ק, לתרוח, לכתוב צ'ק, על $10, בסדר, טוב. שבוע, חודש לאחר מכן, עוד פעם, צ'ק $10. אז עניין אותו, מי זה מי הכוכב? שולח צ'ק, אתה יודע, במיוחד, כל הכבוד. אז הוא מברר את השם של הבן אדם, בעל הצ'ק, מתתיהו דביר. טוב, מעניין אותו ככה, הוא מתקשר אליו, מרים לו טלפון, למה לא מבקש ממזכירה, תשיג לי את הטלפון שלו, מרים לו טלפון, עונה לו אברך חמוד, הוא שואל אותו, אתה תורם ללב לאחים? אמר לו, כן, ברוך השם. אמר לו, כמה אתה תורם? סתם, אמר לו, $10. $10, יפה, אני רואה שאתה גאה בתרומה שלך, כל הכבוד לך. אז אמר לו, ברור שאני אגיע בתרומה שלי, מה אני אברך כולל? ועל שמירת סדרים, אני מקבל $100. ומזה אני נותן מעשרות, $10. יפה מאוד. אבל הסיפור לא נגמר. עזר סורוצקין סיפר שאחרי כמה חודשים הוא קיבל צ'ק של $11. הופה, נפתחו שרי גן עדן. $11. אז הוא שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר, העלו לי את השמירת סדרים ל-$110. אז אם העלו אותי, אז אני נותן $11. כמה שאני יכול, אני נותן. אז עזר סורוצקין סיפר שהוא שמר את הצ'ק הזה. הוא הגיע למסע תרומות בארצות הברית, והוא נפגש עם גביר אחד, ואתה יודע, הגביר נתן לו $5,000, כך. ואז הרב סורוצקין סיפר לו את הסיפור של האברך, תראה, אתה פה משחרר $5,000, אבל האברך הזה, ממה שהוא רק יכול, מה שנקרא, את המקסימום שלו, אתה רואה, אפילו קיבל קצת יותר, דק, ישר שחרר יותר. אז הגביר הזה שמע את זה, אמר, אתה יודע מה, תביא את הצ'ק, קרא אותו וכתב לו צ'ק חדק, $10,000. ואמרתי, מסור למתתיהו, שיש לו גם זכות בזה. יפה, חמוד, טוב. לאחר מספר שבועות, איזה סורוצק מקבל טלפון מאותו גביר, שהוא אומר לו, אני רוצה להגיע לארץ ישראל, אני עשיתי איזושהי עסקה גדולה, אני רוצה ברכה עליה, אני רוצה שתעשה לי סיבוב, וזה גדולה ישראל, ואני אומר לך שזה ישתלם לך. טוב, נוחת בארץ, איזה סורוצק מארגן אותה, פגישות ככה, אתה יודע, אצל את הברכות אצל גדולי ישראל, ואז לפני שהגביר הזה נפרד ממנו, הוא נותן לו צ'ק של $100,000, והוא אומר לו, תדאג שגם למתתיהו הזה יהיה חלק בזה, כי חלק מה שאני עשיתי עכשיו, זה בזכותו. הוא אומר, תחשוב, אברך שנותן $10, ואחרי זה העלה את זה ל-$11, לכל דולר אחד אפשר לחשוב, אבל... הוא עשה את המקסימום שלו, טיפה מעבר, טיפה לחשוב איך אני יכול לעשות, לא את המינימום שאני יכול, את המקסימום שאני יכול. בוא נגדיר את זה, אל תגיד לי, אתה עושה את המינימום שאתה חייב, אתה עושה את המקסימום שאתה יכול, זה ההגדרה. אז מבחינתנו כל אחד אתה יכול להוסיף קצת יותר. ועכשיו זהו, חודש חדש, אנחנו ראש חודש היום, חודש אייר, אני השם רופאיך, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל עם ישראל, לכל חולי עמך ישראל, יש אנשים שמתמודדים באמת עם דברים לא פשוטים בכלל. מה נגיד לכם? עוד כך שמעתי מאישה אחת שמאוד מאוד חזקה אותי. היא לא לאף אחד ישראל קיבלה את המחלה. קיבלה את המחלה, ויש דיאגנוזה ויש פרוגנוזה. דיאגנוזה זה מה שיש לך, מה המחלה שיש. פרוגנוזה, הכוונה היא מה התוצאות של המחלה, נקרא לזה ככה, כמה זמן אדם יחיה וכן הלאה, מה ההשלכות של המחלה. אז הפרוגנוזה שלה, מה שהרופא אמר לה, זה שאיך שהוא רואה את הדברים, יש לה חצי שנה לחיות. זאת אומרת שהיא תתכונן נפשית, כי הגוף שלה כבר... כנראה יקרוס חצי שנה, זה מה שיש. עכשיו היא סיפרה שהיא הייתה אישה מאוד מאוד פעלתנית, מאוד יוזמת, מאוד עושה לפני המחלה. היא הייתה באמצע כתיבת ספר ילדים, ופשוט המחלה, פשוט, כאילו הורידו את השלטר, אתם מכירים את ההרגשה הזאת, כאילו זה, הורידו, פתאום נלך חושך, עלתה, אני לא יודע מה אני עושה עכשיו, לא יודע, זה כאילו לשרוד מיום ליום, אבל זה הרגשה חושך על פני תהום. היא אומרת שהשישה חודשים האלה עברו, שישה חודשים זה היה 180 יום, היא אומרת, אבל היא התעוררה בבוקר של היום ה-181, היא מתעוררת, פתאום היא אמרה לי, נכנסה בי מחשבה, רגע, אני לא הייתי אמורה להיות פה עכשיו, נכון? נתנו לה שישה חודשים לחיות, אז זה קיבלתי יום אקסטרה, יום אקסטרה, והיא כל כך נהנתה מהיום הזה, שהיא אמרה, אני מגדירה את היום הזה, היום הולדת החדש שלי, יש לי יום הולדת חדש, ועכשיו היא אומרת, הסתכלתי על כל יום כאילו, קיבלתי מתנה חדשה, ולא סתם מתנה חדשה, באמת חדשה, כאילו אני מתפעלת מהעולם, כמו ילד, כאילו בפעם הראשונה שאני רואה אותו, והחיים שלה, אומרת, השתנו מאותו רגע, ברוך השם, השם זיקה אותה, והיא אמרה שהיא הבריאה מזה, והיא אמרה שהיום היא יכולה להגיד, שהמחלה היה הדבר הכי טוב בעולם שקרה לה, לא לאף אחד מישראל, אנחנו לא מבקשים דברים כאלה, אבל זו הייתה הגדרה שלה, הדבר הכי טוב בעולם שקרה לה, למה? כי זה שינה לה את כל החיים, היא כל מה הייתה במרוץ מסוים, אתה יודע, כל אחד מאיתנו מנסה לשרוד, ולפעמים יש לך סתירת לחי כזו שאתה עוצר, ואתה מתבונן על העולם שיש לך אותו, אז הכל יכול להראות אחרת, צערנו הרבה, אנחנו לא מבקשים קשיים, אבל אתה רואה שדווקא דברים כאלה, פותחים לאדם את העיניים. ככה סיפר פעם, שמעתי את הרב נפתלי הורוביץ, אחד מגיד שיעור כזה, מאוד יקר בארצות הברית. אז אומר שאשתו היא מורה במנהטן ביץ', אחד הבתי ספר שם, שזה בית ספר, נקרא לזה קירוב או חילוני, זה לא בית ספר דתי בעליל. קיצור, אז אשתו שהייתה מורה שם, היא קרבה בת אחת, שבעקבות חזרה בתשובה נקרא זה של הבת, שהייתה ילדה קטנה, הייתה בת 12, אז ההורים התחילו להיות בקשר עם המורה, ולא סתם להיות בקשר עם המורה, הם מאוד התיידדו אחד עם השני, זאת אומרת, המורה עם ההורים. להורים קראו סטיבן וג'ודי, ומנדל, זה השם המשפחה שלהם. חילונים, חילונים, האמא קצת יותר קרובה, האבא, סטיבן הזה, מגדיר עצמו כתאיסט גמור. טוב, הרב נפתלי מספר, שהוא יצא בתקופות שידוחים, שהוא היה עם אשתו בשידוך, אז אחרי שהם החליטו לסגור, אז הוא היה צריך לעבור סדרת רעיונות, הוא קרא לזה, אתה יודע, אתה צריך לפגוש את ההורים שלה, את המורה שלה, לא יודע, כל הדברים כאלה, כל אחד נותן לחתן בדרך כלל את המסע, לא יודע, מה, המבחן הזה. אז אשתו מאוד הייתה רצתה שהזוג האחרון, כאילו בכל הרעיון האחרון, יהיה עם סטיב וג'ודי, שהיא מאוד מעריכה אותם, הם מאוד התחברו כך, מאוד נקשרו אחד לשנייה, והיא רוצה שהיא תפגוש גם אותם, חשוב לה. טוב, אומר, אז אני בתור אברך, אתה יודע, בחור צעיר, נפגש, ונפגשתי עם סטיבן הזה. סטיבן הזה היה מאוד נחמד. הוא הכניסתי לחדר שלו, הראה לי שיש לו ספרייה שלמה, והוא לא התבייש להגיד לי, כל הספרים פה, ספרי כפירה, אומר, אני מומחה באתאיזם. כאילו, אני כופר, אבל לא סתם כופר, ירדתי מהדרך, מה שנקרא. אני כופר מקצועי, יש פה ספרים, אני קראתי כל ספר מהכריכה לכריכה. טוב, והתחילו קצת לדבר, וזה, לא נקרא ויכוח, אבל כמו זה דיבייט. אתה יודע, התחילו ככה לדבר בענייני אמונה קצת. לא, עכשיו בוא אני אוכיח לך, בוא אני אראה לך, זה לא, זה גם לא הרמה, אני אראה ברצינות, זה לא בוא נוריד כפיפות ידיים, בוא נראה מי יותר חזק. טוב, הם דיברו, כל אחד עם הדעה שלו. וככה אומר, אחרי מספר שנים, אני גם התחברתי להם מאוד, הם זוג מאוד מאוד נחמד, מאוד חביב, והבת שלהם מאוד קשורה לאשתי, אז בעל כוחנו אנחנו קשורים אליהם גם. הוא אומר, אחרי מספר שנים, סטיבן הזה, האתאיסט, קיבל את המחלה, לא הפכה מישראל. הוא הובחן בסרטן הלבלב. וסרטן הלבלב זה ידוע כסרטן מאוד מאוד אלים, ולא, לא פשוט בכלל. וחמש שנים מאז שהוא הובחן, הוא נלחם עם המחלה. אבל אחרי חמש שנים שהוא היה במחלה, הוא ביקש לקרוא לרב נפתלי, לאברך הזה שמספר את הסיפור הזה. ואיכשהו הוא קורא, הוא יושב לידו ככה במיטה, והוא כבר מצב לא פשוט בכלל. והוא אומר לו, ואני מצטט מה שאני שמעתי מהרב נפתלי, הוא אמר שהוא אומר לה, אמר לו, דרך הרב נפתלי, אני מתחרט על הכל. אני מתחרט על כל צורת החיים שחייתי. אני רוצה למות גלת כושר ייד, הוא אמר לו. אני אני רוצה למות כאילו גלת כושר. אני רוצה, יהודי גלת כשר, שאתה תדאג לקבורה שלי, אתה תעזור מה לנכדים שלי לחיות אחרת ממני. בבקשה האחרונה שלי אומר, אני רוצה שתשרוף את כל הספרייה שלי. תשרוף את כל הספרייה שלי. ואני מכם, ככה אומר, שאני רוצה להגיד לך, אמר לי, שהרב, סטיבן הזה זכה. למה הוא זכה? כי מוצא שבת התקשרו לרב נפתלי, ואמרו, תגיע מהר, מהר לבית החולים, הוא, זהו, הוא מסיים את חייו, והרופאים כבר לא מבינים למה הוא חי בכלל, כי כבר ביטרו על לפני 4 שעות, והוא עדיין, הלב שלו פועם בקושי, בקושי, הוא מחזיק בקושי, כי הוא מחכה שאתה תגיע, ככה אמרו לרב. הרב הגיע אליו, מוצא שבת, הוא מתיישב לידו, הוא אמר איתו וידוי, הוא קרא איתו שמה ישראל, וכשהוא סיים את השמה ישראל, הוא אמר, הלב שלו פסק מלפעום. תבין, והוא היה אתאיסט. אז לדעת שבכל יהודי, בכל יהודי שאתם רואים, לא רואים, לא משנה לי מה, יש לו ניצוץ יהודי, קחו את זה בחשבון, אני אומר את זה לעצמי, בכל יהודי יש ניצוץ יהודי, צריך למצוא רק את הדרך, איך להחיות אותו, איך לחזק אותו, איך להגיד לו איזה מילה טובה, לא לזרוק אבן אחר הנופל, הוא לא יודע מה נופל, הוא לא יודע מה קורה איתו. ואם כל אחד יעשה את זה, אז אין ספק שהקדוש ברוך הוא יראה את מצבנו וישמור עלינו, כי בכל דור ודור עומדים לנו חלותינו, ויום השואה זה רק דוגמה שאתה מבין מי היה מאמין כביכול הנאורה שבאומות, מילא זה היה קורה באיזשהו, לא יודע, איזה מדינה חשוכה ואנשים נהנלו, אתה יודע, תת אדם כביכול, אנשים הכי נאורים, הכי... זה רק להראות לנו שאם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, אבל ברור שבגלל מעשינו, ואם בית המקדש נחרב על שנאת חינם, מפה זה שורש כל הרע, הלוואי ונתחזק קצת באהבת חינם.
עם ישראל הוא עם אחד, עם ישראל הוא מאוחד, שנאת חינם סופה לנו את הבית. שנים של גלות בכי אבות, אש השנאה ומשרפות, בואו נועה כי אחים אנחנו. ואולי ואולי בזכות סבא זכינום, בזכות סבא זכינום, יבונה בית המקדש השלישי. בזכות סבא זכינום, בזכות סבא זכינום, יבונה בית המקדש השלישי. ואולי בזכות סבא זכינום, בזכות סבא זכינום, יבונה בית המקדש השלישי. בזכות סבא זכינום, בזכות סבא זכינום, יבונה בית המקדש השלישי. די לפילון, די לשנאה, רק באחדות נביא גאולה. ילדים של אבא, אחום אחד כולנו. אז בואו נאהב מכל הלב, כל יהודי הוא אח אוהב. ייבנה המקדש, כי אחים אנחנו. ואולי, ואולי בזכות סבא זכינום, יבונה שלישי
בעזרת השם אני לכם, בעזרת השם שנזכה שיבנה בית המקדש השלישי והשם יאמר לו צרותינו די. תחשבו כמה אנשים מתמודדים, כמה אנשים מתמודדים. וואה, השם רואה שזה, אנחנו הילדים שלו, אנחנו משתדלים בעזרת השם, וכל אחד מאיתנו מה הקשיים שלו. אני כבר דיברנו על יום השואה, זה מה שמראה את העוצמה של עם ישראל, את היופי של עם ישראל, את המיוחדות שלנו. יש מדרש שמביא ש... אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מה ידכתיב כי אתה אבינו? כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. מה זה, מה הכוונה דווקא שיצחק אבינו, דווקא הוא, למה אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו? ואז הוא אומר ככה, לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. הקדוש ברוך הוא מגיע לאברהם אבינו, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. וואו, מה זה? עכשיו, הקדוש מגיע לאברהם אבינו, אומר לו, בניך חטאו, ואברהם אבינו אומר לו, אז אין מה לעשות, אז יאללה, כאילו, חס ושלום, מה זה הדבר הזה? אברהם אבינו, אברהם אבינו, הרי הוא, כשאמרו לו על סדום, שהם היו רשעים בהתגלמותם, אז אברהם אבינו נלחם, אז זה בתפילות, בבקשה, אם יש 50 צדיקים, לא, 40, פה, אם אחו על קדושת שמך, כאילו, מה זה? לכאורה מדרש פליאה. אלה מסבירים, שאברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, בניי חטאו, בניך חטאו, אין בעיה. בוא תראה אותם במסירות נפש שלהם. שימחו על קדושת שמך. ואז אתה תראה מה זה, איך שהם ילכו למסרפות, עם אשרנו מה טוב חלקנו, עם שמה ישראל, עם ברוך הוא אלוקינו, שבראנו לכבודו. דווקא ברגעים הקשים, עם ישראל נמשל הכוכבים, שדווקא בחור שאנחנו מהירים, דווקא בחור שאנחנו מהירים, זו עבודה של כל אחד מאיתנו לדעת, שלפעמים אתה נמצא בתקופה חשוכה. פה אנחנו נבחנים, יקיריי, שאנחנו לא, אסור להישבר, לא משנה מה, אני יודע שזה קשה, אני יודע שכבר נמאס, אנחנו, אסור לנו להישבר. בסוף כל חושך מגיע אור, ויתרה מכך, כמו שאמרנו פעם, אבל שהקדוש בחורש, הוא בא לתת לאדם משהו, הוא עוטף אותו בניסיון, עוטף אותו בתקופה קשה, לא להתרגש, בתוך כל ניסיון, יש אוצר, בסדר? איך לומדים את זה בפרשה של השבוע? כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, נכון? רשי אומר, בשורה היא להם, שהנגעים באים עליהם. איזה בשורה, קיבל פה צרת בבית, הלך פה יותר איזה נזילה, איזה... מה זה? זה רטיבות, רטיבות! זאת אומרת, רשי, לפי שהתמינו אמוריים, מטמוניות של זהב בקירות בתיהם, כל 40 שנה שהיו בישראל במדבר, תחשבו משך 40 שנה, חבר'ה, שמים דברים בקירות, שמים! הם פה המנהג לשים תחת הבלטות, הם כבר אין כזה דבר, אבל... אז המורים האלה, הם החביאו בבתים של היהודים. איזה בתים של היהודים? אנחנו ניקח להם את הבתים, מה שנקרא, אבל הם החביאו את זה בבתים שלהם. וברגע שכבשנו את ארץ ישראל, כולם ברחו, אז יאללה, לוקחים את הבתים. אז פתאום יש איזה נגע, ועכשיו צריך לנטוץ את הבית. תחשבו את הבן אדם שעכשיו רואה שיש לו כזה כמו רטיבות. אז נגעים, לא מאמין, איזה בושות. אז יש כמה הסברים בחזל עם הנגעים שבבית. יש אומרים שבגלל שהוא היה צער עין, אמרנו למה נגעים מגיעים לאדם? כי הוא היה צער עין, החבר שלו אמר לו, יעקב, אתה יכול להשאיל לי בבקשה פטיש? אז אמר לו, אין לי פטיש. נהדר. ואז בגלל שהוא צער עין, קיבל צרת בבית, היה צריך להוציא את כל הכלים שלא יתאמו, פתאום הוצאת כל הפטישים שלו. יופי. אז היו כאלה. היה כל מיני. והיו כאלה שסתם שם איסורים כדי למצוא את הבית. אבל אומר חזל, שאותו בן אדם שבאמת הבין שזה משמיים, כך אומר דברי ישראל, אומר שאותו בן אדם שידע שזה לטובה, וזה השגחה פרטית. אז אחד שקיבל את זה ככה, בלי להתלונן, ואמר כל דוד רחמן אל תו אביד, הוא זה שמצא את האוצר. ולא נהפך מנגע לעונג. אבל מי שלא, זאת אומרת, מי שסתם מתלונן, למה דווקא אני? רבנו של עולם, אמרתם לסגור את הזה, למה אני אפור את טבעות? הפסד צבים! וכן הלאה. אז הוא לא זכה. אז אנחנו רוצים להבין שאנחנו לא מבקשים איסורים. אבל אם יש איסורים, ואיסורים הטובים ביותר, זה הביזיונות, חס ושלום, אנחנו לא מבקשים במה שנקרא איסורים בגוף. אבל אם יש, תחשוב, אשתך יורדת עליך קצת, בעלך, הילדים, לא משנה מה, בבוס בעבודה, ביזיונות שווים המון. למה? זה לא פוגע בגוף. היא רצון. למה אני אומר, זה לא פוגע בגוף? כי מה שהשני אומר עליכם, זו בחירה שלו. מה שאתם לוקחים ללב מזה, זו בחירה שלכם. עוד פעם, מה שהשני אומר עלינו, זה עניין שלו, זו בחירה שלו. אבל מה שאנחנו בוחרים לקחת ממה שהוא אמר ללב, זו כבר בחירה שלנו. אז אל תיקחו סתם דברים ללב, כי הלב הוא לא מחסן, מה שנקרא. אבל הרב דסלר כבר מביא את זה בדרשות שלו, יש לו ספר שנכתב מיליהו על חנוכה ופורים. אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, אשר מצא חן בעיני המלך, אדם שמצא חן בעיני המלך, אבל הוא לא היה הכי מהם, הוא לא הכי חכם. וציווה הוא המלך להיכנס לבית האוצר, שהיה מלא בכסף וזהב ואבנים טובות, ולתת בידו סקים שיוכל למלא בהם כאוות נפשו במשך כל היום. נחמד. בן אדם מציל את הבן של המלך, או את המלך עצמו, לא משנה לי כל כך. המלך מצייד אותו בסקים, תקשיב, כנס פה לאוצר, מלא. עכשיו, הוא טיפש, הוא לא מי שזה אוצרות. אז הוא מחזיק את הסקים, ומחזיק מה לפרייר כאילו. לא משנה, הוא מתרעם מאוד על הגזרה הנוראה אשר באה עליו ללא עוול בכפו, לסחוב מסעות כבדים. אז הוא עשה את זה, אומר, בעצלתיים, זעיר פה, זעיר שם, הכניס אל הסק חתיכות קטנות ודקות. עכשיו הוא חשב, עבדתי עליו, תאמין לי, הוא סינג'ר אותי פה, הוא צדר שם, בכלל לא עבדתי. לקחתי קצת, וזהו, יאללה, ביי. אבל כשסתיים היום, הוא אומר, הוא חוזר עם עסקים הביתה. וכשהוא הגיע הביתה, אז אמרו לו, מה זה בסקים? אז הראו לו. והיו שם אנשים חכמים שפשוט מאוד התעלפו ממה שהם ראו. ואז מתברר לו כפשוט טיפש, אתה מבין? בוא, היית באוצר של המלך, יכולת לאסוף, חשבת שאתה מתחמן, הנה, אף אחד לא רואה אותי, הנה, אני לא לומד, אז אף אחד לא שם לב, בכלל, אני בין הזמנים. יקירה, אנחנו רוצים להיות אמיתיים עצמנו, אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם, כל אחד מתנס את החשבון נפש שלו, ואנחנו משתדלים, באמת משתדלים, אבל שוב, יש נפילות, אני שם את הנפילות בצד, אני רוצה להתמקד בעשה טוב, תזכרו את זה, אני אומר, הייתי השבוע באור ישראלי, זה היה ככה, היה מפגש כזה, יום עיון כזה, לכל הרכזים של הארגון הנפלא, שנקרא אור ישראלי, שזה בחורים, בעיקר בחורים, קצת בחורות, כאילו בעיקר זה מדרשות לבנים, אבל בכל החווי הארץ של הרב גרוסמן, אז למה רציתי לכם את זה? טוב, אני כבר לא זוכר. אז הם אמרו לי לפני כן, תגיד לרכזים שידברו עם הבחורים בעיקר להתמקד בעשה טוב, פחות סומרה. כי מניסיון, ברגע שאתה יודע, כל מה נסור מרע, ואת עשו את זה, את עשו את זה, זה בחורים לא דתיים, שבאים להתקרב, זה יכול לשבור אותם. תגיד להם להתמקד בעשה טוב. אז אני חושב שגם אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו להתמקד בעשה טוב קודם כל. באמת להוסיף עוד, 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 עוד תורה, עוד חסד, עוד התגברויות, מה שרק אפשר לחטוף, לחטוף ולחטוף. בזאת השם, כמה שאפשר. אתה רואה אנשים נפטרים בשניות, כאילו, היו תחלה לפני דקה. אז אנחנו צריכים להתחזק, באמת, תמיד, תחשוב, רשמו לי כסגל ההקרא, לא הספיק להגיד אפילו שלום, כלום, תחשוב, זו הרגשה המפחידה הזאת, אז כל אחד מאיתנו צריך להתחזק, תנצל את הזמן שלך, תנצל את הזמן לחטוף מה שרק אפשר, ובמידה, ויש קצת קושי, או לא משנה מה, בואו נתחיל סגולה, סגולה של החפץ חיים, שאומר שזו הסגולה הטובה מכל הסגולות שאנשים מחפשים להצלחה. אופה, מהבזק. מהחפץ חיים, צריך לחשוף בפניכם את הסגולה הטובה ביותר מכל הסגולות. אבל זה אני אעשה רק אחרי זה נקודה של אור נראה לי, כן, נשים את זה שיצא להתעורר.
הלילה עוד ארוך, האוויר נגמר לאט לאט, ואין עוד אור. שקיעה חלפה, ענני שלווה חוללו סופה כחורף קר, אינף סימה שיש מחר. והדמעות זולגות כמו הגשם, אין לו מרפות. מתוך האפלה נגלית לי קרן אור משום מקום, זה עוטף אותי בחום. וכשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלו. הימים חולפים, אין בהם שינוי, אין מטרה להתמודד. לכבוש פסגה, אין סיבה לחלום על אותו עתיד. אותה תפילה ליום חדש לתקווה. והדמעות זולגות כמו הגשם, אין לו צרור. מתוך האפלה נגלית לי קרן משום מקום, זה עוטף אותי בחום. וכשהדמעות בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלא. מתוך האפלה נקלט לי קרן אור משום מקום, זה עוטף אותי בחום. כשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה של אור. מתוך בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלו.
בסוף יש נקודה שלו. תראה שאתה מרגיש ככה עצוב מסו, אתה מקשיב למילים יותר, אה? נראה לי עכשיו בווקלי הזה אפשר להזדמנות ככה להקשיב יותר למילים, וירצנו שהדברים יחלחלו ונוכל קצת להתחזק. טוב, בוא נסיים יקירה עם סיפור אחד ידוע. אפפו יום השואה, בסדר, בוא ניקח את הסיפור של ורבה וווצלר, אותם שני אנשים, רודולף ורבה ואלפרד ווצלר, שני אנשים שיקרו במחנה אושוויץ. הם שניהם היו אסירים, שניהם היה להם מעמד מאוד נחשב, הם הגרמנים נתנו להם להיות הרשמים של המחנה, זאת אומרת שהם תיעדו הכל, כולל הכל. הגרמנים מרשימה וזיחם היו מאוד מאוד דייקנים, ורצו שהכל יהיה רשום. מי הולך למשרפות, מי לתאי גזים, הכל היה רשום. רק מה? זה היה כאילו רשימות פנימיות שלהם. הם לא רצו שזה יצא החוצה. החוצה הם הקרינו פנים שלא, חס ושלום. ממש פשוט מחנות עבודה יש פה. קצת אנשים חולים, אבל לא לעשות מזה עניין. ימח שימה וזיחם. אז אותם שני אנשים, ורבה ווצלר נקרא להם בקיצור, מאוד מאוד רצו שהדברים יצאו לעולם, שאנשים ידעו, שאנשים ידעו מה באמת קורה. אבל לא שייך לברוח, תבינו, זה מאושוויץ זה בערך כמו מצרים, להבדיל, שום עבד לא יצא ממצרים, ככה בגדול, אין מי שיכול לברוח מאושוויץ, זה משימה בלתי אפשרית כמעט. אבל בשביעי באפריל 1944 למניינם, שני קציני אס-אס תפסו את ורבה עם סחורה עשויה, אסורה, סליחה. מצאו אותם סיגריות. וכמובן, שלחו אותו לעונש, ואז הם הבינו שעכשיו זה הזמן, ואם לא עכשיו, אי מתי. אם עכשיו רוצים לברוח, זה הזמן. והם החליטו שהם תכננו את הבריחה, אז כבר הרבה מאוד זמן, אבל עכשיו זה ככה הסתדר והצליח להם לעשות את המהלך הבא. שימו לב טוב. באותו יום, הגרמנים מחשימה וזכרם הביאו קורות עץ מאוד מאוד גדולות. זה היה אמור להיות לבניין מגורים חדש. וכדי שיגיעו, היו אסירים חדשים, יהודים חדשים שמגיעים מהונגריה, זה היה צריך לבנות להם מחנות חדשים, אז הגיעו קרשים מאוד גדולים, והיהודים סידרו את זה בערימות. בשלב מסוים, ורבה וווצלר, הם רואים ערימת עצים חדשה שמתחילה להיערם על ידי היהודים, ואז הם פשוט מאוד ביקשו שהם יחפרו בור קטן, ויסדרו מעליהם את העצים. שימו לב טוב, הכלל היה כזה. במחנה, כל לילה היה מפקד, גם לילה, גם בוקר. במפקד הזה ידעו בדיוק כמה יש, כמה אנשים, איפה הם, מה הם וכן הלאה. אבל, במידה ומישהו היה חסר, כמובן הייתה אזעקה, ובעקבות האזעקה הזאת היו יוצאים לחיפושים. החיפושים התמקדו בעיקר במחנה. עד 3 ימים. עד 3 ימים, כמובן בליווי כלבים, בליווי אסירים אחרים, בליווי כל הצוות כולו של האס-אס. אין מצב שמישהו יכול לברוח. אם הוא מתחרבה פה במחנה, הם יהפכו אבן על אבן עד שימצאו אותו. אבל, אם אחרי 3 ימים לא מצאו אותו במחנה, כנראה שהוא ברח החוצה ודי מבטרים על זה. אבל תבינו, גם שהוא ברח החוצה, אין לה לברוח. תחשבו שסביב כל מחנה היה 10 קילומטרים של סביבה עוינת. זאת אומרת, אם זה הפולנים, אם זה האוקראינים, אם זה לא משנה הרוסים, לא משנה מי ממו, יהודי לא יכול לברוח, כי יהיה לו אויבים בכל מקום. זה הגרמנים רק היו אב טיפוס, מה שנקרא. כל סדנה דערחדו. יופי. אבל ורבה וצלר עשו חשבון שלפחות אם נוכל לצאת מהמחנה, כבר, אתה יודע, עשינו חצי דרך. מי שם שם יעזור? רק הבעיה שיש גדר חשמלית. אז מה שקרה, ברגע שהם סידרו את הקרשים, זה היה בין שתי הגדרות, בין הגדר החשמלית לגדר המקיפה של המחנה. והם התחבאו מתחת לגזרי עצים האלה, זה לא גזרי עצים, זה קורות ענק כאלה, ושמו מעליהם 3 שכבות של עצים. 3 שכבות של עצים נמצאים מעליהם. עכשיו הם צריכים להחזיק מעמד 3 ימים. אם הם יחזיקו מעמד 3 ימים, זהו. הם צריכים רק להזיז את העצים מעליהם, ואז כבר יהיה לילה, הם יחפרו מתחת לגדר החיצונה, ובעזרת השם הם יצליחו לצאת. יומיים וחצי הם יחזיקו. כעבור יומיים וחצי. תבינו שזה יומיים וחצי קשים, זה יומיים וחצי שהם שוכבים, אתה יודע, על הצד, לא יכולים לזוז בכלל, שום דבר. ותבינו שהיו ביומיים האלה פחדים נוראים, כל הזמן הסתובבו שמה, מחפשים כלבים, זה כלבים, זה רועה גרמני, זה לא סתם השם הזה של הכלב הזה, זה משם. זה כלבי גישוש ברמה הגבוהה ביותר, רק מה עבר בבצר, לא פריירים, מה שנקרא. הם למדו מאיזשהו אסיר שהיה שמה, איך לטשטש את הריח של הכלבים. הם ירבבו שם נפט ועוד משהו, וככה הכלבים לא זיהו אותם. אז יומיים וחצי מזיקו מעמד. עכשיו תבין, זה קור, זה רעב, זה חולשה, אתה בקושי ישן, זה לא... אני סיפרת לכם את זה פעם. אני נמצא בארגון שנקרא, מה זה נמצא? אני עובד בין השאר עם הרבה ארגונים, אבל אחד הארגון שאני עובד זה נפש יהודי, זה הארגון של הסטודנטים. אז הם סיפרו לי בשבת, שלקחו אותם טיול כזה של מחנות. והמדריך היה, בין השאר, היה מרדכי נויגר של. אז הם הגיעו לאושוויץ. וזה היה בחורף, זה היה בזו חנוכה. והיה קר מאוד, קר מאוד. עכשיו, נויגר שנעמד מתחת לשער של אושוויץ, זה אח ארבט מחפראי, כתוב שם, כן, עם מחשימה, וזה עבודה משחררת. והוא נעמד שם והתחיל להרביץ להם דרשה. באמת, על כל מזה, מה זה אושוויץ, מה זה בירקנאו, וכל הפרטים וכל הנתונים, כמו שהרב נויגר שיודע לעשות, באמת עם המומחיות, הבקיאות שלו המדהימה בתחום הזה, והוא הרביץ בהם תורה רבע שעה, 20 דקות, והסטודנטים רועדים מקור, השיניים כבר נוקשות, כאילו, חלף, הרב, חלף, והוא מרביץ בהם, פה, 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 עד שאחד הסטודנטים הצביע ואמר לו, הרב, כאילו, מחילה, אבל מה נתקעת פה בשעה? תהיה לי בריא, אנחנו קופאים מקור, תקדם, תקדם, בואו נכנס לזה צריף, למה עשו חימום, ריבונו של עולם? אמר להם, הרב, יופי, לזה חיכיתי. קר לכם? קר לכם? כולכם פה עם גרביים, עם גטקסים, עם מכנסיים, עם גופיות, עם חולצות, עם סוודרים, עם מעילים, וקר לכם? אומר, אנשים היו פה עם פיג'מות. 5 שנים ויותר. פיג'מות. אנחנו בכלל מבינים מה זה, שזה לא לפני 2000 שנים. תשמע, היו פה אנשים חזקים. אז אני אגיד לך על עצמי, סבתא שלי זיכרונה לברכה, שאצלנו שני צדדים עברו את השואה, אבל סבא וסבא מצד אבא לא דיברו בכלל, לא סיפרו כמעט כלום, קצת פה ושם, אבל לא. סבתא מצד אמא הייתה משתפת יותר. כשהיא הייתה מספרת על סיפורי שואה שלה, את הבריחות, את ההתמודדויות, אני מכן הייתי לוקח את עצמי לצד, כאילו בוא פנגר, בוא הצידה, והייתי אומר לעצמי, חתיכת בכיין, את אתה חתיכת בכיין. קשה לך? אתה עובר תקופת קשת? תראה מה אנשים עברו פה. לא תגיד לי שפה לפני 1000 שנה, זה סבתא שלך, אתה מבין את זה? תראה מה אנשים עברו פה, איזה פחד, לא נתפס בכלל. אבל הם שרדו. וכידוע, ויקטור פרנקל, שכתב את הספר אדם מחפש משמעות, שאל את השאלה הזאת, למה היו יש אנשים שהפכו להיות מלאכים באותו זמן, ויש אנשים שנהיו חיות אדם, איך, מה ההבדל ביניהם? למה אנשים שרדו ולמה אנשים לא? למה אנשים שלא התאבדו בכמויות? תחשוב, הם נמצאים במצב, מה, יש גדר חשמלי, תגמור עם זה, למה? תמיד היום, בלי לפגוע באף אחד, היום אתה יודע קצת קשה, אנשים חס ושלום, נו, אז שם היה הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה. ואז הוא אמר שאדם שהייתה לו משמעות לחיים, אדם שמבין שיש פה השגחה פרטית, וזה השם מתברך, וזה הניסיון שאנחנו עומדים בו, ועד הרבה אני רק מתחזק באמונה, כי זה לא, אם הקדוש ברוך הוא גם מבול הוא עשה, הוא העלים את כל העולם, לא רק פה. אז אם הוא השאיר אותנו, הוא השאיר אותנו מסיבה מסוימת, וזה עבודה שלנו להתחזק בזה, ולהבין שאם אנחנו ניצלנו מתוך כל זה, אז אנחנו פה בשליחות. אנחנו נזיק מעמד וננסה לחשוב איך אני יכול לחזק יהודי ואיך אני יכול לעודד יהודי וכן הלאה. והיו אנשים שצמו שם ואת האוכל נתנו לאנשים יותר חלשים. אני מספר את ה... טוב, אחרי זה נדבר על זה, אבל הרבי מקלויזנבורג ועוד אנשים שאתה מבין, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, אבל הסדר יום שהיה, שמרגע ההשכמה תחשבו, אנשים קמים אין שירותים בצריפים, יש שירותים אחד, שירותים אחד לכל הבלוק. אז כולם צריכים ללכת לשם, אתה מבין? עכשיו, זה לא שירותים ליגה, זה שירותים אחד. עכשיו, אין מים לנטלן, אין, אתה מבין? אז הרי מקלויזנבורג זצ"ל, זה סיפר את זה יהודי ביום הפטירה שלו. הוא סיפר שיום אחד הם חזרו מהעבודה. והיום, תכף אני אחזור לבר ובצלר, אל תדאגו, שנייה. אני רק שנייה קופץ רגע לרי מקלויזנבורג. אז הם חזרו עם יום אחד, יום עבודה חם, והרב היה מיובש. מה זה מיובש? לא שתו כמעט כלום. הוא הגיע, הוא השלים את התפילות שלו, כי בעבודה לא יכלו לי, אז הוא השלים את התפילות, השלים את פרקי התהילים שלו, ואת 20 דפי הגמרא שהוא היה לומד כל יום בעל פה. שמעת? 20 דפי גמרא שהוא היה לומד כל יום בעל פה. טוב, והוא התמוטט למיטה. אז אותו יהודי אמר שהוא אסף קצת טיפות של מים של הרב בבוקר לשתות לפחות. ואז שהרבי קם, הוא אמר, אז היהודי נתן לו את המים. אז מה הרבי לקח את המים? ומה הוא עשה איתם? נכון, הוא נתן לי את הידיים. עכשיו, היהודי הזה כאילו, הרב, עד שהשגתי את המים, כאילו, השגתי שתשתה, אתה מבין שתשתה. הוא נתן לי ידיים, נתן לי ידיים. הם פעם לקחו אותם במצעד מוות. היה מצעדי מוות אצלנו, אבל זה אחד הארוכים יותר. זה היה כמדומני מבר של דחאו. והיה חורף. והצטבר קרח על הקרון למעלה, והתחיל לטפטף לתוך הקרון. אז יהודי אחד התחיל לאסוף את הטיפות של המים. הוא אסף, 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 והיה מתמלא קצת, והיה נותן ליהודים לשתות. אז כשהגיע לרבי מקלויזנבורג, הוא אמר לך, אני לא נותן. אז הוא שואל אותי, למה אתה לא נותן לי? אז הוא אומר, אתה לא תשתה, תתלו ידיים אתה. אבל אני מוכן לתת רק למי שזה פיקוח נפש בשבילו. אני רוצה להציל חיים, לא עכשיו לנטילת ידיים עכשיו. אז הרבי אמר לו, אבל אתה יודע שאני לא אכלתי מהבוקר, נכון? אני לא אכלתי מאז שלדתי לקרון. ולמה לא אכלתי? כי אני לא יכול לאכול בלי להתפלל. ולהתפלל אני לא יכול כי אין נטילת ידיים. אז אם תיתן לי מים, אני נטילת ידיים, וזה, אני אוכל לאכול, ואז אני, זה גם פיקוח נפש. אתם מבינים? כאילו? אם זה אנחנו, זה מידי מידי מנקי כזה בקטנה, נו, הכל טוב. אז אין מים, אני אנוס, מה אני אעשה? כשהגיע עם השחרור, אז הרי מקלונסבורג ליד המחנה היה נחל. אז דבר ראשון שהוא עשה, הוא קפץ לתוך הנחל, ואז לקח קצת כוס מים ושתה, והוא ברך, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא אמר שכל ימיו הוא התגעגע לברכה הזאת. לברכה הראשונה הזאת שהוא עשה אחרי, אתה מבין, אחרי הגי צלמוות הזה. טוב, קיצור בוא נחזור לוורבה וצלר. תקציר מהפרק הקודם, בסדר? הם התחבאו מתחת לשלוש שכבות עצים, הם שוכבים שם ככה שלושה ימים, יומיים וחצי. אם הם יחזיקו מעמד עוד חצי יום, והם עברו ביומיים וחצי האלה, תחשוב, חיפשו אותם, הפכו שם, זה פחד נורא, זה פחד, יודעים שהם ברחו, שהם נעלמו, במסדר הראשון כבר תפסו את זה. הפכו את כל המחנה, לא מצאו אותם, לא מצאו אותם, זה חסד השם, אבל ביום כאילו היום השני בחצי האחרון, כאילו עוד חצי יום הם בחוץ, פתאום עוברים שני קציני אס-אס, שני גרמנים. ואחד אומר לשני, היי, אולי, רגע, פה לא, אולי מתחבאים מתחת לערימת העצים הזאת. כאילו, תקשיבו, לא, אף אחד לא בדק את זה פה. ותנסו עכשיו לדמיין את ורבה וצלר שומעים שני גרמנים עם מח שימה וזכם מדברים ביניהם לעצמם, כאילו, רגע, אולי הם פה מתחת לעצים. והגרמנים מתחילים להסיר, אני מזכיר לכם, שלוש שכבות של עצים. שכבה ראשונה הם מסירים. ורבה וצלר יודעים שאין למה לעשות, הם לא יכולים ללחם איתם, כלום. יש גם מגדלי שמירה פה, לא יכול כל המקום, ישר הורגים אותם. ומסירים את הרימת העצים השנייה. טוב, הם מוכנים, ואתה יודע, וזו הרגשה נוראית, למה, למה דווקא? אתה מבין, עד שרזקנו יומיים וחצי, כאילו אוף, 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 אוף. והם באים להסיר את הרימת העצים האחרונה. איך שהם באים להסיר אותה? פתאום, מהקצה השני של המחנה, הייתה צעקה, תפסו אותם! הייתה הזקה, כנראה התבלבלו, שני הגרמנים רצו מיד לקצה השני של המחנה, והם עזבו אותם. ותבינו עכשיו, כל מה שנשאר, זה לחכות עוד שלוש שעות, ויהיה שקיעה, יהיה חושך, יהיה לילה, הם מסירים את העצים, והם בחוץ, בעזרת השם, והם בחוץ, תודה להשם, תודה! זה יפה. אז עוד לא נגמר. כי באמת צריך להזיק שלוש שעות. באמת הייתה שקיעה וצאת כוכבים ולילה, ועכשיו כל מה שאני צריכים לזרק להסיר את שכמת העצים העליונה, אבל הם לא מצליחים. תחשבו, הם חלשים, חלשים, עם שלושה הם לא אכלו כמעט, לא ישנו כמעט, קור, הגוף שלהם שבור גם ככה, זה לא חבר'ה בריונים, תמיד זה חבר'ה באושוויץ, גם ככה, בלי השלושה ימים האלה אתה בקושי שורד. והם מנסים, הם לא מצליחים. הם לא מצליחים, ריבונו של עולם, שכבת עצים אחת, הם לא מצליחים. אבל תזכרו כלל, יהודי אסור לו להתייאש. לא משנה מה אומרים, לא משנה מה קורה, אתה לא מתייאש. אתה חזק, חמוד שלי, אתה חזק, את חזקה, אנחנו לא מתייאשים. טוב, קל לדבר, מה הם עברו בעצלן? הם מחליטים, בכוחות משותפים, לנסות בכל זאת, בכל זאת, להזיז משהו מהעצים. עושים את כוחותיהם האחרונים, ומזיזים לאט, לאט, לאט. ומצליחים טיפה להזיז. ועוד עץ, לאט, לאט, ומצליחים עוד טיפה להזיז. וככה עוד טיפה ועוד טיפה, עד שהם הצליחו להוציא את הראש, ואחרי הראש מגיע גם הגוף, וצריכים לחפור מתחת הגדר, ובורחים. ב-25 לאפריל 1944 למניינם נכתב אז דוח ורבה וצלר, מסמך של 32 עמודים, שתיאר בפרטי פרטים כל מה שקורה באמת באושוויץ, וזה המסמך הראשון שתיעד, ואז בעלות הברית באמת הבינו את זה כמשהו אמין, ונצלו הרבה מאוד מיהודי הונגריה בזכותם. אבל עוד דבר אחד אחרון לקראת סיום, אתם יודעים מה הם אמרו? כל זה התפרסם בספר שלהם Escape from Hell, כאילו הבריחה של מהגיהנום, The True Story of Auschwitz. אז דבר אחד אחרון הם אמרו, עכשיו אנחנו חשבנו שהגרמנים שבאו להסיר את העצים, זה הדבר הכי גרוע שקרה לנו, הכי גרוע, תחשוב, כמעט עלו עלינו מה שנקרא, זה הדבר הכי גרוע. אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על זה נכון, זה הדבר הכי טוב בעולם שקרה לנו. אתם יודעים למה? כי אם הם לא מסירים את שתי השכבות העליונות של העצים, אז הם בחיים לא יכולים לצאת. הרי שכבת עצים אחת הם בקושי הצליחו להזיז, נכון? נו, אז שלוש שכבות, ברור שלא. אז דווקא מה שחשבנו שהיה הדבר הכי נורא וגרוע, היה בסופו של דבר הדבר הכי טוב. תזכרו לחיים שלנו, הקדוש ברוך הוא עוטף כל מתנה, בניסיון, בקושי, באתגר כלשהו יקרה, לא להתייאש. אחרי שנגעים בבית, כדי שאתה יודע, ינטנצו, ינטוץ את הקיר ויהיו הוצאות. אז התורה היא נצחית, וגם זה נכון לימינו. אם יש לך איזה נגע חס ושלום, פה בכסף, פה בילדים, פה עם האישה, עם הבעל, יש הוצאות בפנים, בעזרת השם. יש הוצאות, נחכה. אתה לא סתם איזה אחד, אתה לא סתם איזה מישהי. פעם הגיע איזה מישהו ככה למלון. אבל אני רוצה חדר, אמרו לו, אין חדרים, הכל מפוצץ. מה? אין חדרים, מפוצץ. אמרו להם, כן, והם אילן מאסק, המיליונר, היה הבא, הייתם לו חדר? אמרו לו, הפקיד קיבל איזה משהו אחר, לא היינו סתם כחדר, כן. אמר, אז אני אומר, בוא, הוא לא יגיע, תנו לי את החדר שלו. אז אני אומר, פעם, כל אחד מאיתנו לפעמים צריך לדעת קצת מי אתה, מה אתה, אל תתרגשו משום דבר. אנחנו נסיים בעזרת השם, בתפילה, לכל אחד מעם ישראל, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא צרותינו די, ונזכה להתפלל, ונזכה לבקש מהקדוש ברוך הוא, וככה אנחנו נסיים. בוא נקשיב, נתפלל, ונסכם.
מלך מלכי המלוכים, אני בא לבקש. מקים מיוף אונדון, מיישפויס יורים אביוין, אני בא לבקש. כתפי להסחנו, לאוידו איסו לשבח, כתפי להס יעקוי וייצו, אני בא להתפלל, ולבקש, להתפלל, ולבקש. כל אילומים, מלך מלכי המלוכי, אני בא לבקש. מקים מיוף אודות, מיישפויס יורים אביוים, אני בא לבקש. כתפי להסחנות, אוידו איסו לשבח, כתפילה סקקוי וייס צורו, אני בא להתפלל, ולבקש,
לבקש.
טוב, יקירה, אנחנו נגיע לסיום, אני רוצה להודות ליונתן לדי והיקר שלנו שדאג פה להפקה. הטכנאות, תודה רבה לכם על ההזנה, ובעזרת השם, שיהיה לנו שבת שלום, שבת של בשורות טובות, שהשם ישמור על כולנו, שהשם יחזק את כולנו, נזכה לראות האור בקצה המנהרה תמיד. ותזכרו, אח שמח, תזכרו שגם יש אח, אז בואו נחפש למה זה שמח, בסדר? ומפה, השם יזכה אותנו שתבוא גאולה ונזכה לחודש טוב ולבשורות טובות ורפואה שלמה לכל עם ישראל. אז תודה רבה לכם, נהניתי להיות איתכם, ואנחנו נתראה נשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה, או יום ראשון בהשראה ימית, מי שאיתנו. יופי, לילה טוב ושבת שלום.
Amaloch ha-goyen O-hi-si-mi kol ro-vo Ye-vorech Es han-yorim Amaloch ha-goyen O-hi-si-mi kol ro-vo Ye-vorech Es han-yorim